טוב, אז שלום. אני רוצה לפתוח בכמה דברים בעקבות השיעור הקודם. אני חושב שהשאלה שהכי הטרידה, כל כך מופרד מכם, טוב. אני חושב שהשאלה שהכי הטרידה את הלומדים פה, זה המדיניות הזאת שמזכים אדם שיש לכאורה ראיות שהוא חייב, הוא לא מציג את האמת עד סופה. והיו פה כמה דברים שנאמרו סביב זה. רציתי להפנות את תשומת הלב שבספר של חיים כהן המשפט, אז הוא גם עוסק פה בתיאוריה משפטית. יש לו פה מסגרת פרק שלישי ששמו הצדק, יש לו חטיבה שנקראת האמת, והוא מעריך פה, אני לא אקרא את זה, אל תדאגו, כן? אבל הוא מעריך פה בכך שהוא מבדיל, זה בעמוד 114, מי שרוצה לראות, הוא מבדיל בין מה שהוא מכנה האמת השיפוטית מול האמת הפילוסופית, מדעית, דתית, היסטורית. כלומר, הוא טוען בבית משפט, הגדרת אמת זה לא התאמה לעובדות והמציאות. יש מושג שנקרא אמת שיפוטית, שצריך כמובן להגדיר אותו, כן? מה האמת שבדבר הזה? מה קובע אותו ככך? הוא מעריך פה בכל הסייגים שהתורה נותנת, בדין תורה, כי הוא רוצה להציג הכי טוב את התיאוריה, הוא מתחיל מהסוגיות. עם מה שראינו, עם יהודה בן טבעי עם עסקים וכו' וכו'. ובמסגרת הדיון הזה, בוא נקרא לכם, הוא כותב קצת על סוגייתנו, בסדר? ובעמוד 118 הוא כותב ככה, הוא מביא את כל הסוגיה והוא כותב ככה: הנקי הוא מי שנתחייב בדין אם כי זכאי הוא לפחות בכוח, והצדיק הוא מי שיצא צדיק בדינו אם כי אינו נקי. יוצא שהנקי אינו נקי באמת, והצדיק אינו צדיק באמת. זה כבר הורשע, ועומד לו רק סיכוי רחוק מאוד להימצא נקי, וזה כבר זוכה, אך כנראה זיכויו היה מוטה. לא את זה ולא את זה הורגים, משום שקיימת אפשרות מזרית ששניהם באמת אינם אשמים. אם קוראים רק את המשפט הזה, אז מה חושבים וייסבר שהוא רושב אותו? אני עומד ותוהה, איך יכול להיות שהם זיכו אותו, עכשיו הם מחייבים אותו, כנראה מה זה מלמד? שזה לא 100% ברור, זה לא 100% ברור, לא, זה לא 100% ברור, אני מושך את ידי. כן, אני חוזר למשפט, משום שקיימת אפשרות מזערית ששניהם באמת אינם אשמים. לא שזה באמת נקי וזה באמת צדיק, אלא האמת העובדתית נדחית שוב מפני אמת שיפוטית שהיא משפט צדק, אשר בו זוכה כל נאשם מצל צילו של כל ספק. אז נראה שבקטע הזה הדגש שהוא מדגיש הוא הצורך ב-100% בהירות. עצם העובדה שפעם כך ופעם כך, זה לבד מטיל ספק על כל העניין, זה לא נקרא אמת בהגדרה של האמת השיפוטית. אבל אז הוא עובר לדיני ממונות, הוא כותב כך, שלא כמו בדיני נפשות, ובדיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. בדיני ממונות רואים את האמת העובדתית כמיטב הצדק וכמרבו, ואילו בדיני נפשות הצדק מחייב לאו דווקא שהאמת יצא לאור, אלא שמי שיצא זכאי בדינו, הצדיק לא יעמוד שוב באימת הדין. אז מה נראה בפסקה הזאת? מה הנקודה בדיני נפשות? מישהו פה אמר את זה שיעור שעבר. אם יודעים, זה לא פייר לשגיע בן אדם. ככה זה נשמע, נכון? אני קורא עוד פעם. אלא שמי שיצא זכאי בדינו, לא יעמוד שוב באימת הדין, אפילו היה צריך לצאת חייו בדינו, אם לעמיתו של הדין ואם לעמיתן של עובדות, ולא זו בלבד אמרו, אלא אמרו אף גם זאת, שכשם שיצא חייו זכאי בדין של מטה, כך גם בדין של מעלה, מה שאין כן דיני ממונות. דיני ממונות, כאילו האמת העובדתית קובעת. האמת היא שאני לא יודע אם הוא שם לב, שהוא סותר את עצמו תוך כדי דיבור, כמו שהוא לא אומר אותו הסבר. אפשר לשמוע כאילו הדים של השאלות האלו, מה שאני בשפה למדנית קניתי, הוא מדבר על זה גם בהמשך, הוא אני אקרא לכם איך הוא מדלג למערכות המשפט העכשוויות, שבדיני נפשות עוסקים במעמד של בן אדם. אם אמרו שהוא זכאי, אז הוא זכאי. אם הוא עשה את המעשה ולא אמרו שהוא חייב, כן, נאשם שלא הורשע, הוא עדיין זכאי. זה מה שמכנה האמת המשפטית, כלומר המשפט לא חושף, זה לא תחקיר עיתונאי, הוא לא חושף מה היה, הוא באמת מכונן ומעצב את המציאות המשפטית. אז פה בעמוד 119 הוא כותב ככה: הערכתי במקצת בתיאור המסורת המשפטית העברית, מפני שאין כמותה בכל שיטות המשפט לחשוף את האמת כחלק מן הצדק ולהכפיפה לו. אמנם הלך המשפט השתנה במרוצת הדורות, היום למשל אין עדים פסולים, כל אדם כשר להעיד, אין צורך ב... זה לא צריך התראה היום.
זאת אומרת, מה שאלה שלנו, אין משפט יהודי.
סליחה?
אין משפט יהודי.
אתה רואה שאין משפט יהודי?
לא,
משפט פלילי אין לנו. לא, לא, במרוצת הדורות הוא לא מדבר בעלי הלכה. הוא אומר, אני רואה את מערכות המשפט המודרניות, הן לא שותפות להרבה רעיונות שתיארתי קודם. לזאת הכוונה. הם מחזירים עוד את הדין, לא לזכות ולא לחובה, אלא מערערים עליו, כלומר עולים הערכאה גבוהה יותר, אין לך פסק הדין ברוח אחרון ולא כלום, ולהיות משפט עליון סגר. כן? אי אפשר יותר לפתוח את זה. אבל אין בכל השינויים האלו, תשמעו את המסקנה, ורבים כמותם, כי לשנות את העיקרון. שהאמת השיפוטית אימה בכך זה האמת עובדתית, ושהמשפט, כולל הצדק בדרכי השיפוט, מערים קשיים ומכשולים כל רבים הדרך גילוי האמת העובדתית, שלעיתים קרובות נאלץ אתה להחליפה באמת אחרת היא האמת השיפוטית. למשל, הוא כותב כך, תול את חזקת חפותו שנשם בפלילים. כל עוד לא הוכחה אשמתו בראיות קשירות, שהיא כאז כן אתה, אחת היסודות שבזכויות האדם. אין אפקמינה שהאמת היא שהוא אשם. כלומר, הוא עשה את זה. אבל עדיין מה? זכותו היא לצאת זכאי בדינו אם אשמתו לא הוכחה למעלה מכל ספק סביר. לשון אחר, זכותו היא למידה כזאת של ודאות בלב השופט שאין הוא רואה שום מנוס מלהרשיעו. במקום האמת האובייקטיבית, באה ודאות סובייקטיבית של השופט וכולי וכולי. אתה מי שרוצה לקרוא, אני יכול לשאול לכם את זה. מישהו... אוקיי, בסדר. אוקיי, אז...
אבל אי אפשר להתעלם מלשון הסוגיה שלא מתייחסים לאמת האובייקטיבית. זאת אומרת, כל מקרה זכאי, אי אפשר להחזיר אותו לחובה.
כששופט אמר שהוא זכאי, כשיש פסק דין, כי הוא באמת זכאי, זה מה שמנסה להסביר. כלומר, הסוגיה הזאת קשה, כשאתה אומר לעצמך, אם הוא זכאי או לא, זה פונקציה של איזה שאלה. אם הוא עשה או לא עשה. הסוגיה כאילו רוכבת על תפיסה שזכאי זה אמירה שיפוטית, זה לא אמירה עובדתית. אני אתן לכם משל הלכתי, אולי זה יעזור, אני מקווה שזה לא יבלבל, כן, מעמיס עוד מידע. יודעים, יש כלל בהלכות שחיטה שרוב מצויים את השחיטה מומחים הם. יש, הכלל הזה אומר, אם רבי אדם שוחט, אני מניח שהוא ככל הנראה יודע לשחוט. אני לא חייב ללכת ולברר מה הדיפלומה שלו. זה כמו, אתם עוצרים טרמפ. עוצר לכם בן אדם, אתם מקשיבים לו את רישיון נהיגה? לא, אין רוב כזה, מה הרוב? רוב האנשים שיושבים מאחורי הגה, הם כנראה יש להם רישיון נהיגה, אחרת אולי יושבים מאחורי הגה, כן? ויש הרבה שמבינים שהעיקרון הזה מבוסס על עיקרון סבירותי, אתה נכנס לבית חולים. אתה מניח שאם בא אליך בן אדם עם חלוק לבן, אחרי דבר איתך, הוא כנראה רופא, נכון? אתה לא מבקש לראות את ה... למרות שבארצות הברית שהולכים להגיד לרופא בפעה שלו, תמיד על הקיר יש את כל הדיפלומות שלו. כאילו, שהוא הוכח לך שהוא רופא, אבל בקופת חולים. ראיתם פעם את התעודת סיום לימודי רפואה ראשון רופא של הרופא משפחה? אני לא ראיתי בקופה אצלם, לא תלוי לקיר.
רופאים פרטיים.
רופאים פרטיים, כן, אבל זה בדרך כלל לא תלוי, כן? אבל יש איזה, עכשיו זה יכול להיות בנוי על איזה תפיסה שזה רוב עובדתי, יש להניח, ואדם לא ישחוט, הוא לא ישחט. אבל ברעה משמע קצת אחרת, הרעה אומר, וזה בבדק הבית, הרעה שואל, יש לנו כלל שלפי רבי מאיר, שכשיש מיעוט וחזקה, הסמוך מיעוט על החזקה וזה מבטל את הרוב. אז הוא שואל, למה לא נגיד בימה וחיה בחזקת איסור, היות ורוב מתנת השחיטה מומחים מהם, אז יש כנראה מיעוט ש... שאולי לא, הוא לא, הוא לא מומחה, יש לך חזקת איסור שהבהמה הזאת לא קשרה, מיעוט, שאסור לאכול, מתרץ הרעה, שזה לא רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, כל המצויים אצל שחיטה מומחים הם. כולה! למה הכוונה? מה לא... אין אפילו מיעוט. בית הלוי מסביר, בבית הלוי בחלק בית, יש המון סימנים על חולין. הוא, בתקופה שהוא שימש כראש ישיבת וולוז'ין, הוא לימד שם חולין, והרבה סימנים שם והשיעורים שלו בוולוז'ין. אז יש לו שם סימן שהוא מסביר שלפי הרעה הרוב הזה שמצויים אצל השחיטה מומחים הם לא בנוי על רוב עובדתי. זה לא רובה דלייתא קמן במובן שאני מעריך שהמציאות היא כזאת, אלא זה בנוי על חזקת כשרות. ומה הכוונה? שהיות ושחיטה נוגעת לעניינים שבייסורים, יש חזקת כשרות ליהודי ש... הוא לא ישחוט, אלא אם כן הוא יכול להוציא מתחת ידיו ואוכל כשר, כי הוא לא עבריין. אומר בית הלוי, חזקת כשרות הוא חזקה ודאית של 100%. ואני אסביר כאילו מה כוונתו. חזקת כשרות לא בנוי על תפיסה נסיבתית, עובדתית. שעשו סקר, עשו סטטיסטיקה, התברר שזה ככה. חזקת כשרות זה כמו, אני חוזר לדוגמאות שהובאו קודם, אם אדם עשה עבירה, הוא משפטית, הוא לא מורשע, הוא לא רשע, עד שלא יכריזו עליו הדיינים שהוא כזה. וחזקת כשרות היא חזקה שלא בנויה על עובדות, היא בנויה על מעמד, הסטטוס. הסטטוס שלך הוא שאתה כשר. ועוד וכך, אני יכול את חזקת כשרות להפוך ל-100%. ומשהו מעין זה, אני חוזר לנמשל, גם בסוגייתנו. יש פה בן אדם שעמד למשפט, בחנו את הראיות. הדיינים אמרו, איש פלוני זכאי. אמרו את זה, וזיקו אותו. אז הוא נחשב זכאי. כשאתה רוצה לקחת אדם זכאי ולפתוח את המשפט, הדין שדיני נפש אתה אומר, אני לא פותח. זה מה שהדין הזה אומר. היות הוא באמת, הוא באמת זכאי. יבוא מישהו פה ויצעק, לא פרושו באמת זכאי, רבנו של עולם, הוא מה? אבל אני חושב שהוא עשה את זה. אבל משפטית הוא באמת זכאי. זה האמת השיפוטית שחיים כהן מדבר עליו. זה קצת זר לאוזניים שלנו, אבל דברים אלה קיימים בבתי משפט. אני אתן לכם דוגמה שמשהו שאולי כזה. הם עשו האזנת סתר שהיא לא חוקית. זו ראיה שאסור להגיש אותה לבית המשפט. אתם שבמשפטים לפעמים... זה דומה לזה, נכון? ושם הבעיה שהוא לא מודע מבחינת התראה. אבל בבתי המשפט הכללי במדינת ישראל, אם יש ראיה שנגיד שאולי באופן לא חוקי השיגו אותה, אז אין הצטר. אבל מה שעושים זה עושים משפט זוטה. מה זה משפט הזוטה? זה עוצרים את המשפט ועכשיו דנים אם הראיה חוקית או לא. עכשיו, היה וההרכב יחליט שהראיה לא חוקית, אז השופטים חייבים כאשר הם מגבשים את הפסק הדין להתעלם מהראיה הזאת. עכשיו, גם פה יבוא אדם עם החשיבה לא משפטית, כאילו החשיבה הבלבטית, החשיבה הפשוטה והבריאה, נגיד את זה, כן? הוא לא למדין, כן? והוא יגיד, רבנו של עולם, אני על פי ההזנה הזאת, זה לא אמרו שההזנה אולי פובריקה, היא פשוט עוסקה בצורה. הרי הוא באמת יודע מה קרה, אסור לו לחשוב על זה. כי יש פה מערכת כללים אחרת. שזה המון פעמים קורה שהחשיבה הלמדנית לא תמיד מתאימה לשכל הישר של הבלבטים. כי הבלבטים חושבים בחשיבה, מה שנקרא, it's common thought, כאילו הם חושבים על החיים בצורה פשוטה, כן? ואז אתה מתיר לכם כל מיני מערכות מושגיות, ומערכת המשפט זה מה שהיא עושה, בלי להיכנס לוויכוחים אם בריסק טוב או לא. מערכת המשפט ככה מתנהלת, לפעמים באמת אנחנו נגיע לפערים בשפה, לפעמים זה הופך להיות אבסורדים, הדברים שאתה שומע בבית משפט, שאתה לא יודע כאילו איך להתייחס לזה, הוא נשמע רב בעיתון, נגיד ככה. כמו אני זוכר מקרה שהיה בחברון, שנהרג איזה בעל בסטה מאיזה אירוע ביטחוני, כאילו ערבי. והמשפחה שלו טבע את צהל על הסיפור הזה, והטענה של הפרקליטות הייתה, כשזה הגיע לעיתונות, זה היה נשמע מה זה זווה. הם אמרו, לא רק שהמשפחה הזאת לא מגיעה לפיצוי, כי היא לא הפסידה, אפילו הרוויחה, זה אדם הזה היה נחה או משהו, וכאילו צהל גאל אותה מהטיפול, היה נשמע נורא, אבל בשפה משפטית, כמו שאדם חובל בחברו, שמים אותו כעבד, כלומר, השפה המשפטית היא לא תמיד אותה שפה כמו השפה העובדתית.
כאילו בית המשפט מנסה ליצור מציאות מדומה כזאת. זאת אומרת שהוא מתיימר בכלל לשקף מציאות אמיתית.
אני לא מספיק יודע בתיאוריה משפטית. אני יכול להגיד מה שאני רואה מהלימוד שלי בהלכה, בלי להיות בעל תיאוריה. שהם לא תמיד חופפים אחד את השני. כלומר, אני יכול לחשוב שבן אדם עשה את המעשה, ועדיין לפי כללי הדין, מה שקראתי ביום שלישי, מה המחילתה? אתה רואה בן אדם רודף עם סכין אחרי מישהו, ואז אתה נכנס, אתה רק לא רואה את הדקירה, זה רק, אתה הכל ראית. אתה בטוח שהוא עשה את זה, כן? אתה לא חושב באמת שמישהו התחבא שם, מישהו אחר רצח. אין, אתה לא יכול, עדיין יש לך כבולות. עכשיו, מה שנכון, אז קודם כל עובדתי, אתה שואל אותי אם זה ככה, כן. עכשיו, אתה יכול לשאול שאלה יותר טובה, ולמה זה ככה? האם זה ככה בגלל שפעם באלף מקרים יכול להיות שבאמת מישהו אחר עשה את זה? האם זה מסיבות אחרות? סתם, לפני כמה שבועות היה באלת סיפור של מישהו שחטף במלון אקדח ממפתח והרג מישהו? זוכרים את הסיפור? אז הביאו עליהם את הלוטר והם הרגו אותו? היום מתברר שהם לא הרגו אותו, הם מתברר שהוא התאבד. עשו בדיקה בליסטית, מצאו לו שני חורים בראש, התברר שעוד לפני שהלוטר ירו בו הוא התאבד. אז תגיד בגלל דבר כזה, בגלל שיכול להיות שפעם, כמו אני אגיד ככה, כמו שמאשפזים אנשים שיש להם סימפטום של משהו, כשאחד באלפים מת מזה, הם מאשפזים 5,000 כדי להציל אחד, מוכנים לשחרר 5,000 מורשעים כדי לא להרשיע אחד בדין. האם זה בגלל הסיבה הזאת? אם זה ככה, זה הצליל הראשון של חיים כהן. מה הצליל הראשון שלו? אתה לא בטוח, כאילו אתה חייב להיות בטוח ב100%, כמו לא מספיק הסבירות שמפעילה אותך בחיים שלך. בוא נאמר את זה ככה, הסבירות הרגילה שלפי הבני אדם מקבלים החלטות, ואנחנו דרך אגב עושים את זה בהחלטות של חיים ומוות, אם זה החלטות של לצאת לעקיפה, לסמוך על שהמכוניות תקינות, כל מיני דברים, נכון? אנחנו מקבלים המון החלטות על חיים ועל מוות, על דברים מסתברים, בית משפט כנראה דורשים יותר, או נחפש כיוון אחר לגמרי. הכיוון לא יהיה כי אני אומר לעצמי אולי נטעה, אלא כי באמת החשיבה המשפטית היא חשיבה אידיאלית, היא חשיבה שונה. אני לא יודע מספיק להגיד בעמד בתיאוריה, אני מה שהקראתי פה, שמעתם שיש פה כל מיני צלילים כאלה, כן?
אני רוצה אולי שהדר בין סתם לחבר הזה איך שהמשפט התנהל במקור, זאת אומרת שהנביא, משה היה לו קשר ישיר וכל רגע ורגע, אז זה משהו משתנה ודינמי. ברגע שאתה מנסה להכיל על חברה שלנו, אבל אלפי אלפי מקרים, לא אלפי, על כל המקרים, על כל המציאות, דבר חוקים, אז ברור שתהיה התנגשות, כי זה לא דבר פרטי כבר. דבר שמנסה להכיל את הכל.
זה בהחלט יכול להיות, כן, כלומר, הדברים שאתה אומר, הם מתחברים לכל מיני ניסוחים בספר אישה הלכה, כדי שזה מערכת אידיאלית, תהיות על המציאות, זה בדרך כלל לא מתאים לגמרי, כן? זה יכול להיות, אני לא מאחור זה יודע, אבל ודאי שזה השפה של הסוגיה שלנו, והסוגיה שלנו מוכנה להגיד, יש פה בן אדם שבחינת הסבירות, העובדתית, אנחנו חושבים על דבר אחד, ואנחנו נפעל בצורה אחרת, חוץ ממי, חוץ ממיסית. כן, וכאן אלעזר, אתה רוצה לספר לחבר מה כתבת על מסית? רוצה לשתף?
חשבתי סתם כאילו מסית לחווה איזושהי תשובה יותר כאילו קצת יותר מלהגיד שהמסית פוגע באנשים אחרים ואחרים אנחנו אולי היינו גם רוצים להניס אותו, והלכתי על הכיוון של ההשוואה לנחש, שכאילו הגמרא אומר שהטענה שהנחש היה יכול לטעון זה דברי הרב ודברי מי שומעים, אז לכאורה הטענה הזאת כאילו טענה מוצדקת, אבל במציאות אנחנו יודעים שכל הבעיה שלנו היא ממסית, כל הבעיה עם הנחש זה שנבח בני אדם הטבע שלהם זה לשמוע לדברי התלמיד ולא לשמוע לדברי הרב, זה עם גוף הקשה. ולכן, מבחינה זאת, חשבתי כאילו לקשר את זה, שבעצם הסיבה שבמסית לאדם ניתנת יותר אופציה לחרוג מחוקי המשפט האלוהים, הסיבה שבמסית אנחנו לא אומרים כי לא הרשיע צדיק, אנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהמסית הוא המאבק האנושי, שאלוקים נותן לאדם בחירה חופשית לבחור בין זה, האם לבחור ללכת אחרי הרב ואחרי התלמיד, והדבר הזה מוטל רק על האדם. מבחינה הזאת זה אחריות אישית של האדם, ומבחינה הזאת זה כאילו זה דין יותר אנושי.
כלומר הסיומת של הפסוק היא לא הצדיק רשע לפי האופן שראינו שהולך יחד עם הסוגייתנו, ואם תגידו גוואלד איך אני משחרר אותו, אז הקדוש ברוך הוא אומר אל תדאג, זה לעזר אותו בתחום המסית להיות וכל המהות שלו, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים, אז הרב לא נמצא בסיפור, כאילו, אתה צריך לטפל בזה עד הסוף. היתרון של ההסבר הזה הוא שהוא מסביר למה זה דווקא במסית ולא במקרים שדומים למה שאני טענתי, כי אני טענתי שהמודל הוא האם יש פה פגיעה באנשים אחרים. כלומר, בשדיני נפשות זה להניש אדם על חטאיו. אז אני אומר, מקסימום אני לא אניש אותו. זה לא שדבר, כל התחום של אנישה של אדם בודד על מעשיו באמת נתון לצדק האלוקי. איפה בית הדין חייב להתערב? אני אומר את זה בצורה יותר חדה מאשר פעם קודמת. בית המשפט חייב להתערב כשהוא צריך לטפל בסדרי החברה, הוא צריך לדאוג לחברה כולה. כמה בני אדם לא יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים? אתה יכול לסדר את העניינים כשאתה עוסק בצדק, בעונש, בכפרה על חטאים. זאת אומרת, יש מנגנון שיש ברוך הוא ציווה לבני אדם לטפל, אבל באותה מידה הוא גם מאוד צייג אותה, והוא אמר בסופו של דבר אני אחראי לתחום הזה. אבל בית המשפט לא יכול להשאיר לצדק אלוקי את היחסים לבני אדם. ומה שקורה במסית זה שהמסית פוגע באנשים אחרים, ועל רקע זה חייבים להתערב. אני רציתי כמה דברים ברשותכם להוסיף על זה. קודם כל, אני לא שמתי לב מספיק, עוד לא אמרתי את זה, שהגמרא הרי אומרת להסבר של מסית, זה נלמד בלא תחמול ולא תחסה עליו. כן, אני קורא, דכתיב לא תחמול ולא תחסה עליו. ראיתי ברש"י ורמב"ן על התורה שהם אומרים שהלא תחמול והלא תחסה מתייחסים לשני המקרים. אני לא תחמול הולך לאיזה מקרה של זכאי שיצא חייב בדינו, אז אומרים עליו אל תרחם עליו, הוא כבר חייב, תהרוג אותו. לא תחסה זה על אדם שהוא יצא זכאי, ועכשיו אתה, יש לנו ראיה, לא תחסה על הראיה הזאת אלא תביא אותו. כלומר, לשיטתם הכפילות לא תחמול ולא תחסה, כמו שנקי וצדיק וחסים את שני המקרים, נקי אל תהרוג זה חייב, זה אדם שיצא חייב ויש ראיה לזכותו, צדיק אל תהרוג זה אדם שיצא זכאי ועכשיו רוצים להביא ראיה לחייב אותו. טוב, לא תחמול ולא תחסה, הוא מחסה את שני המקרים האלה לשיטתם. במסית אני בשני המקרים, וחילופי, כמו שכתוב לשון הגמרא, וחילופי, מה אני עושה? אני הורג אותו. אני גם זכאי שיש ראיה שהוא יכול לצאת חייב, אז מה אני עושה? כלומר, סליחה, אם הוא יצא זכאי, אני אביא ראיה לחייב אותו, ואם הוא יצא חייב, אני לא אביא את הראיה לזכות אותו. נכון? זו, אם אתה אומר, אני אקרא לכם זה בפנים, בסדר? אני רואה שאתם מתמהים קצת. טוב, אני פה קורא את זה בפנים. זה דברים י' ג', נכון?
הרמב"ן?
גם הרמב"ן וגם רש"י. רש"י על התורה, על הפסוק הזה. הוא מתייחס ללשון הסוגיה. אני קורא לכם את רש"י. רש"י כותב שם, לא תחמול, לא תהפך בזכותו, ולא תחסה עליו, אם אתה יודע לא חובה, אינך רשאי לשתוק. זה מה יש הדבר הזה. כן? גם הרמב"ן שם, מיטב זיכרוני, אומר אותו דבר. הרמב"ן שם אומר, אני מקריא, סליחה, רק אני אמצא את זה, טק 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 טק, כן, אומר הרמב"ן, טוב, האמת היא, כתוב פה שזה מופיע, הנה, לא תחוס אינך עליו ורחם עליו שלא יומת, ולא תחמול על הקורבן הנזכרת, ולא תחסה עליו, מעיד עליו בבית דין, וספרי לא תחמול אותו מלדף זכות, ולא תחסה, ואתה יודע לא חובה, אינך רשאי לשתוק, והכל טעם אחד. כן, אז לא תחסה זה אוסר עליך לשתוק, שזה יושב על המקרה שיצא זכאי, אתה יודע שיש ראיה של חייב, אתה חייב להביא את הראיה הזאת, ולא תחמול, כן. אבל ראיתי שרבנו יונה, יש לו פירוש על סנהדרין. הוא חולק על זה. וזה נוגע לשאלה שעלתה בשיעור הקודם. זה בספר נפרד, אם אתה רוצה יש לו אותו ב-PDF, פשוט הורדתי אותו מהביבובוקס. אז אתה יכול לא לקחת ממני או להוריד גם כן בעצמך מהביבובוקס, מה שיותר נוח לך. בסדר? הוא נוגע בשאלה שגם בשיעור הקודם. אז מה, זה פשוט ניקח מסיתים ונהרוג אותם על ימין ועל שמאל? אז אני טענתי בשיעור הקודם שבמסית חייב להיות שכל מה שנוגע ודרשתה וחקרתה היטב לא יוותרו, אבל מה שנוגע לא תחמול עליו, הדינים של דיני נפשות שהם בגלל שלא נורא שלא ימות, זה, על זה אנחנו במסית מוותרים. אז ישמעו דברים שאומר פה רבנו יונה, זה דברים, הוא אומר ככה, בחילופה, אי כמנדה אמר, וכי אמרינם בחילופה, כלומר במסית, היוצא מבית דין זכאי, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו חובה קיימינן. דהתם שייך למאמר לא תחמול עליו, כלומר, מאחר שהוא חייב מן הדין, מן הדין זה האמת העובדתית, אין לחמול עליו, אבל ליוצא מבית דין חייב, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות, ליקה למאמר, זה לא מאדרים לנו, הוא אומר, יוצא במסית חייב בדינו. ובא בינם ואמר, יש לי זכות ללמד עליו. הוא אומר, גם במסית אנחנו נביא אותו ונגיד, בוא, רוצים לשמוע. והוא אומר ככה, דעתם לא שייך למימר, לא תחמול עליו אם הוא זכאי, שאף מן הדין הוא זכאי. למה נהרגו? שלא כדין. הגמרא אומרת בחילופה, אז הוא אומר ככה, שאומר רינן בחילופה, לא מוכח המילתא דעת ארבעה יוקיימי רבה לקמן, דעת ארבעה יוקיימי, כן, למה? כי רבה לקמן גבי אין מושבים לסנדרין, זקן לסריס, רינן בחילופה הוא למסית, כלומר שמושבים אילו גברי, ואינו, דבעד יתניה בתוספתא, מניין למסית היוצא מבית דין חייב, אמר אחד, יש למעלה זכות שהם מחזירים, וכולי, בעצם הטענה שלו היא בחילופה, זה לא הכוונה, בוא נצריח, הכוונה זה שונה. חילופה זה לא להחליף א' עם ב', ב' עם ב', זה פשוט זה שונה. והוא קודם כל אומרים פורש, לוקט, בצורה הכי קיצונית בעמדה הזאת, שבמסית, אנחנו, ודאי, אם יש לנו צל של ספק שהוא לא חייב, בטח לא נרוג אותו, כן? הלא תחמול, הוא נוגע רק אם אני בטוח שהוא חייב, ובדרך, ולנאשמים האחרים, אם הוא מבטרים קצת, לא, לא מבטרים. זה קודם כל סייג מאוד מאוד רציני, כן.
זה החילופה שמסביר במורה? כך הוא מסביר?
כך הוא מסביר את חילופה, אוקיי? הראשונים מבינים שחילופה, הראשונים האחרים מבינים חילופה, מה הכוונה? שאם הוא יצא זכאי ויש מישהו שיש לו ראיה שהוא חייב, נביא אותו, ואם הוא יצא חייב ויש מישהו שיש לו ראיה שהוא זכאי, נגיד לו אל תביא אותו. הוא חייב? יאללה נרוג אותך. הוא מזדעזע מזה. הוא אומר איך זה יכול להיות. ובראשונים האחרים באמת מה אשמה ככה? כן, אז זה השלמה אחת.
דרישה בחקירה, התורה מופיעה כמעט רק בעבודתה.
ולכן, בוא, תשלים את המשפט, כן?
ומשיך את אותו כיוון שלו.
כן, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, רציתי רק לעורר על הרמב״ם שראינו, שאני ניסיתי להסביר אותו באופן שהסברתי. יש לי תחושה מאוד חזקה, למרות שזה טקסטואלית לא מפורש, שיש קשר הדוק בין דברי הרמב״ם האלה לבין האופן שבו הוא מסביר את הרחמנות בהלכות דעות. כוונה לקשר לשביל הזהב. הם מדי מכירים את שביל הזהב של הרמב״ם. הרי הרמב״ם אומר, אני אחזור בתמצית על הרעיון של הרמב״ם, אומר למרות שהתורה מחייבת אותך להתאכזר למסית, זה לא בא ממקום יש לך תכונה של אכזריות, זה בא ממקום של רחמים, כי רחמנות היא תכונת נפש. והרמב״ם במורה שעמיחה יפנה אותנו אליו, הרמב״ם במורה שם כל הפרק חוזר על זה, שגם כשמדים שמיים נעשים מעשים שאנחנו היינו רגילים לחנות אותם כנובים מתכונה של אכזריות, או כשהקדוש ברוך הוא נקרא כנו ונוקם, שזה אומר הרמב״ם, זה לא שהוא כזה, זה לא המידה שלו, יש לו רק מידת הרחמנות. אלא בני אדם לא היו עושים את המעשה הזה, אז למה הם היו עושים? הם היו עושים אותו מכוח תכונת קנו, אז לכן אומרים קנו. אבל הרמב״ם טוען שמה שהקדוש ברוך הוא תמיד זה נובע מרחמנות, רק שהרחמנות היא לא תמיד לוותר, זה לא ההגדרה של רחמנות. רחמנות היא לדאוג לשני, לא לפעול. הרמב״ם שם מדבר עכשיו, למשל, המנהיג של מדינה, גם נזכרתי את זה. תפקיד שמנהיג הוא לראות תמונה שגולה, תמונה מאוזנת. הוא אחראי לכל התושבים, הוא לא אחראי רק לאחד הזה. ולוותר זה לא תמיד רחמנות. אסור לפעול, אומר הרמב״ם, המנהיג לא יכול להעניש אנשים כי יש לו תכונה של כעס, כי הוא כועס עליהם. הוא לא אסור לעשות את זה כי הוא נוקם ונותר. אבל מותר לו לעשות את זה, אם זה מניהול מדיניות נבון. עכשיו, כל הדברים האלה לי מאוד מזכירים דברי הרמב״ם בהלכות דעות. שם הרמב״ם אומר את חשיבות דרך של, 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 של האמצע. ולגבי הרחמנות, בעצם מה המסקנה המתבקשת? אומנם לצערי, לאכזבתי ליתר דיוק, הוא לא מדגים את זה עם רחמנות. אבל לו הייתי צריך לקחת את כל את העיקרון שלו שם, את הדוגמאות שלו, הייתי אומר, הייתי מדגים את זה לצורה הבאה. בן אדם שמבטר, וכל אחד הוא מרחם עליו, הוא מבטר עליו, מבטר עליו, מבטר עליו, זה לא רחמנות, זה רחמנות קיצונית שהיא בעצם אכזריות. אם בן אדם כל הזמן מתאכזר, זה גם, אבל אם בן אדם יודע מתי להפעיל, מתי לא, זה רחמן אמיתי, וזה ממש הדברים שנאמרו פה. בסדר? מישהו אולי רוצה להוסיף?
גם הרמב״ם אומר שאם יש ללמד עליו זכות, אז לא שומעים לי
כן, אז הוא כמו רש"י והרמב"ן. כן, זה נכון. עכשיו אני גם רוצה להוסיף לכם עוד דבר. המלכת חינוך במצווה תפס המחבא, שזו המצווה של מסית, אז הוא מביא את כל העניין הזה שמחמירים עם, עם המסית, ואז הוא כותב, ונראה, הוא כותב ככה, הוא מביא את הרמב״ם שלמדנו בפעם קודמת, כל הדברים שמחמירים במסית, ואז הוא כותב, ונראה את שאר עניינים שמבוארים בדיני נפשות להקל, היין פרק אין בין דיני ממונות, נוהגים גבי מסית, ואין לנו רק מה שמפורש בשס מובר ברמב״ם. אז הוא טוען שרק מה שמפורש שמחמירים במסית, מחמירים כל השאר, כל כולה נוסף, כל דבר נוסף שמבדיל בנפשות וממונות, המסית יקבל את המעמד של דיני נפשות. זה ברוח דברי רבנו יונה, כלומר זה בא לצמצם את הכלל הזה. הייתי אומר, זה כמעט מתבקש מאליו, למרות שאני לא יודע אם זה יושב חלק על דברי המלכת חינוך, אבל הרעיון אומר, אם הוא בוודאות מסית, אתה לא מרחם עליו, אבל אם יש ספק אם הוא מסית, איך אתה יכול שלא לרחם עליו, כן? אבל האמת היא שכשעוסקים, אם רוצים ללכת עד הסוף עם הרעיון שאמרתי בשיעור שעבר, אולי זה קיצוני מדי גם בשבילי, אבל אם רוצים ללכת איתו עד הסוף, אולי גם את זה היו אומרים. יש לפעמים מצבים שכדי להגן על החברה, אנחנו מקריבים מישהו. זה אולי דברים שקשה להגיד אותם. אבל אתם, רובכם עדיין לא חיילים, אבל מה זה חיילים שיוצאים לקרב, אם לא שחברה מקריבה חלקים מסוימים בשביל הכלל? כלומר, זה נורא להגיד, אבל זה קורה במצבי לחץ יותר, רואים את הדבר הזה. אמרתי לשמעון, אחד מהבנים שלו הביא הביתה את הספר על התנגדות, שעשו מזה גם סרט, על יהודים שהיו חבו ביער. הקימו קהילה של 1,000 יהודים באמצע יער תחת השלטון הנאצי, זה סיפור מדהים. ומי האחים שניהלו את העסק הזה, קוראו להם האחים ביילסקי. והם, הייתה להם תפיסה שאם לא ינהיגו משטר צבאי במחנה הזה, ואם הם לא יחפיפו את כולם למרותם, מישהו יעשה פעם איזה משהו שיגלה אותם לגרמנים. ולכן זה הגיע למקומות שמישהו אמרה את פיהם, הם הוציאו להורג יהודים במחנה הזה. עכשיו, אני לא מביא את זה שהצדיק את מעשיהם, כי הם התחבו ביערות עם פרטיזנים, והם בשונה מהפרטיזנים קיבלו שירותיהם לא רק לוחמים, כל יהודי שיכלו להציל אותו, זקנים, חולים, נשים, ילדים, לא משנה, הם הצילו אותם, הם חיו באיזה מתח בין ההצדקה של קיומם, וגם הם זקוקים ללוחמים שיגנו עליהם, לבין הרצון שלהם להציל כמה שיותר יהודים, שהם הקימו איזה קהילה כזאת שהם הנהיגו במשטר טרור כזה כמעט. מה זה קרה לך? אתה יכול לנתק אותי אם אתה רוצה. יש פה, לא, יש פה, יש פה. אני רק מביא את זה כמשל למדיניות שאנשים יכולים לקרוא. הם כדי להגן על הקבוצה אמרו, אנחנו מוכנים לעשות מעשה חמור יותר בשביל להגן על ערבים. לפעמים זה קורה, צריך נורא להיזהר עם זה. זה נורא מבהיל דבר כזה, כי ברגע שנותנים לאנשים לעשות כמעט ההפך מכל דיני נפשות, כל דיני נפשות מה זועקים? לא הורגים סתם, נורא נזהרים, כאילו זה. ברגע שאתה אומר שזה מצב חירום, זה מצב נוראי, כן? אדם הזה מאיים על הקהילה, הטוב, זה מאוד מאוד בעייתי. צריך נורא להיזהר עם הדבר הזה. אבל אם מתחברים לקו שהבעיה במסית זה שהוא סוג של איום חברתי, כלומר אם אלעזר הזכיר את הנחש, הנחש בטח לא עבר שום עבירה כמו שתעשו את אמור, נכון? הוא לא עשה שום דבר, הוא נחש, הוא לא מצווה בכלום, כן?
אבל שמעון הראה לנו את הכבר בשביל נדיח ונדיח 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 ונדיח. שוב, מי שגורם לך לפגוע בפרק שביל נדיח ונדיח, אז המדיח הרבה יותר חמור, הוא הרי יוצא בערב והוא יוצא בחם.
כן, ולכן מה?
טוב, לא יודע, אני צריך
חזר
לי.
אה, באמת? דיברתי בבוקר, סלו בוקר, ושכנעתי אותו.
לא, גם נתחלתי אחד עוד זו, אני לא עושה השוואה מוחלט בולה, הוא גם מגדיר לי מסית למדיח, שאני לא דבר בכלל. זה משהו אחר שצריך להגיד לך,
כשאני
לא מתחיל לי, שאני לא מתחיל לי, שאני
לא מתחיל לי. מה? כן, כן. ויגיד, איך אתה מבין את הרמב״ם הזה? בוא, אני רוצה לקרוא לך רמב״ם. רמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק ד', אני ברשותך קורא פרק ד' הלכת ט"ז. כל העושה דין בעיר הנידחת, הרי זה כמקריב עולה כליל, שנאמר כליל השם אלוקיך. ולא עוד אלא שמסלק חרון אף מישראל שנאמר למען ישוב השם מחרון אפו, הוא הביא עליהם ברכה ורחמים שנאמר ונתן לך רחמים ברחמך וירבך. איך אתה מבין את זה? לדעתי הדרך היחידה להבין את זה הוא שהביר הנדרחת זה לא בעיה רק שלהם, זה בעיה של עם ישראל. ולכן אם אתה עושה דין ביר הנדרחת, אתה עושה בהם דין, אבל אתה מציל את כל האחרים. אתה מסלק חרון אף מישראל, מביא עליהם ברכה ורחמים. רחמנות מזויפת היא מסוכנת. מצד שני, לטעון שהרחמנות האמיתית היא להרוג אנשים, היא גם מסוכנת. כאילו הכל מסוכן. בסופו של דבר צריך להיות ישר דרך עם איזה מצפון. אבל אלו הרעיונות שעולים כאן. כלומר, המסית הזה הוא לא נדון רגיל למוות. זה לא בעיה של צדק אלוקי, טוב, כי לא הצדיק רשע. זה לא תופס במקרה הזה. זה כל הרעיון של שביל הזהב. הרמב"ם אומר זה לא תכונות שטוחות. מה שאתה אומר אמצע, מה אמצע אומר? הרי אתה יודע שהרעיונות הקיצוניים תמיד יותר בהירים. הרעיון האמצע הוא הרבה יותר מסובך, הוא יותר אמיתי כנראה, אבל יותר קשה להגדיר אותו. כן, תפיסות הסינתטיות הן יותר מורפלות, אפשר גם להתווכח, אולי היה צריך אחרת לסנטז, אולי ככה, אולי אחרת, אתה אף פעם לא יודע. זה גם באמונות ודיעות ככה, כאילו קבניקים יותר ברורים, נכון מאיתנו, נכון? ברור, אתה יודע מה הם אומרים, מה הם חושבים, כן? מה שאתה מתחיל להיות עם איזה משהו כזה, משהו שהזכרתי פה פעם, לקרוא ספרות יפה, יותר קל לא לקרוא וזהו. אתה יודע שהכל, חמר הרב ליאור, אמרתי לכם, הכל יצרים וזהו. אבל יש לנו מחליט כן לקרוא. בן אדם שצורך תרבות חילונית, הוא חושב שזה טוב לו. אבל הוא מבין שהוא צריך להיות עם איזה גבול. איפה לשים אותו בדיוק? זה לא ברור בהגדרה, זה גם לא יכול להיות ברור בהגדרה. כמו שדבר אתה מתמודד. אז כל רעיון שביל הזהב, כל הסיפור פה על רחמים, הוא בא ואומר, לפעמים הרחמים הכי גדולים זה לראות תמונה יותר רחבה, צריך להיות מחשיבה רחבה, וכך אתה מרחם. כשבן אדם יש לו חלילה איזה נמק ברגל והוא קורט את הרגל שלו, הוא לא אכזרי, כן? הוא מרחם. אתה צריך לראות את ההקשר הגדול של הדברים, אתה צריך לראות את המכלול. מי שרואה ראייה צרה של דברים, הוא בבעיה. כלומר, הוא רואה עקום, בוא נגיד ככה. שבוע
וחצי, בשביל פשע הרבה, ספר יצירה וכל דברים, הציטוטים שם זה שיש צדק שהוא כובע מגן לאמת. ויש איזה משהו שמצטער כצדק, שלמרות שהאמת היא מתפרטת לכל מיני כיוונים, אבל האמת מצד עצמה היא שונה, אז צריך לצטור איזה רושם של צדק, שהוא יגן והוא יתפס בציבור כמשהו מוחלט, ושפחדו לעבור על האמת.
כן, בואי, אביא לכם דוגמה אולי תלמודית לטענה הזאת. זכריה בן אבקולס, אתם זוכרים את הדמות הזאת? זכריה בן אבקולס, גמרא בגיטין בדף נ"ו, תחילת אגדות החורבן, כן? אותו בר קמצא מלשין לקיסר רומי, הוא אומר לו מי אמר שהם מרדו, תשלח להם בהמה ותראה הם יקריבו, ואז הוא מטיל בו מום מדוקין שבעין, והסיפור שמתגלגל הוא ממש הסיפור הזה. כלומר, בן אדם שמסכן את כלל הציבור, מה רצו חכמים לעשות? או להקריב או או להרוג אותו. ממש מה שאנחנו דברים מתארים פה על מסית, להרוג אותו, לפטר ממנו. למה? מה אמר זכריה בן אבקולס? מידת הדין, כאילו יש לו את האמת שלו, כאילו הוא לא חי בתודעה הזאת של ראיית המבט הרחב שלפעמים חוגים משורת הדין. איך אומרת שם הגמרא שעם ביתנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. אז פה למדתי מזה מאמר שדני שוורץ כתב על הגמרא הזאת, הוא סנה לתוספתא בשבת, ששם מופיע רבי זכריה בן אבקולס כחכם שבלכות בורר לא מצליח להכריע בין בית שמאי לבין בית הלל. כלומר, זה בן אדם שחי שהוא לא מסוגל בעצם לחרוג או לקבל איזושהי הכרעה, והדבר הזה נורא בלט שם. הגמרא בעצם, מה היא רומזת שם? שמה היה נכון לעשות?
אחד משני דברים.
אחד מאותם שני דברים. או קצת לשבור את הלכות קורבן, או להרוג בן אדם. למה? כי יש תמונה רחבה יותר. ובן אדם שחי משורת הדין אחת, זה בעיה. אני צאצא של אנשים שהם יותר כמו זכריה בן אבקולס, הבריסקרים, חד וחלק. הם היו אנשי אמת, קנאים כאלה. כאילו, אם אתם תלמדו, תלמדו דרך מידות, מי שלומד בחבורה הזאת, אבל יש שם איזה פרק שלם על מידת האמת, שזה במילים מאוד פשוטות, הוא מדבר על הקנאות של הבריסקאים שם הרב, כן? והם היו קנאים, אם זה ככה, זה ככה. יש איזה עולם רחב יותר, שאם תסתכל עליו אתה פתאום תבין שהאמת של ההלכה, אולי בהקשר הזה, זה לא כך עניין את רבחיים מבריסק. אבל יש מחירים לדברים האלה. זה מאוד לא פשוט. עכשיו, כל זה נמצא בתוך הסוגיה הזאת, שאני מציע שנעבור לחטיבה הקטנה הבאה. באה מני רבי זירא מרב ששת, חייבי גלויות, מאי, את ירוצח רוצח. חייבי מלכויות, את ירשע רשע. תניא נמי אחי, חייבי גלויות מניין, את ירוצח רוצח. חייבי מלכויות מניין, את ירשע רשע. כשתניא נמי אחי, זה איפה הוא נמצא? אפילו רשי יודע איפה זה נמצא. בתוספת פה על אתר. עכשיו תשמעו, אני מצאתי ברייתות במחיל כדי רשבי שמופיע הדבר הזה, אבל זה נמצא בתוספת על אתר. זה ספרותית, זה ביי מיני רבי זרע מרב ששת, ואז תניא נמי אחי, מצאו ברייתה שהיא בעצם מתחת לפנס, נכון? אז בחלק זה יכול לעלות שאלה גדולה, אני לא יודע אם אתם מודעים למחלוקת הגדולה, אם המוראים הכירו את התוספת, ומי מתי התוספת? מה ליבו אתכם במבוא לתורה שבעל פה? אני השנה אגיע לזה בערך בחודש אייר או משהו כזה.
הגמרא מביאה תוספתות?
הגמרא מכירה תוספתות או לא?
כן.
אז הנה דוגמה שהיא מכירה, ורק את עניין המיחי. כלומר, כנראה מי לא ממש מכיר? המוראים, זה תוספתה על אתר. כאילו, הם ממנים כמו בוטניאל משנת תוספתה? אני לא יודע, אני שואל. אז תדעו שהדעה המקובלת שהתוספתה שלנו היא התוספתה של רבי חייא ורבי הושעיה. והיה חוקר אחד, היה, חנוך אלבק, שמעתם עליו, יש לו ספר שלם שיקרא מחקרים בברייתא ותוספתא. שם הוא אסמך דוגמאות כאלה, רצה לטעון שהתוספתא שלנו היא לא התוספתא של רבי חייא ורבי הושעיה, והתוספתא שלנו, זו התזה שלו, היא לקטה ברייתא מהבבלי, והיא בעצם מאוחרת לבבלי, ולכן המוראים לא מכירים ברייתא ממנו. עכשיו, האמת זה נראה מופרך, זה לא המקום עכשיו להביא דוגמאות, זה לא יתקבל על דעתו של אף אחד.
מה אתה עושה?
טענה של אלבקי, הנה יש פה סוגיה, היא בעיה של המוראים. הם לא יודעים, התוספתא כאילו כביכול לא מוכרת לגדולי המוראים שמתלבטים בשאלה הזאת.
זאת אומרת, כי הם לא אומרים אותה, ואתה ננמיח, זה כבר לא
יהיה מוראים. כן, אבל זה נראה מופרך שאיך שתמיד המוראים יודעים בדיוק את הרשם של התוספתא, של הברייתא.
כן, ואתה רומז. אתה רואה מדבר מרומזים.
לא, אם כן,
בוא נגיד ככה, לו לא היו שאלות, אלבק לא יכול לטעון טענה כזו, בסדר? כלומר, התמונה, עוד פעם, היא לא חד-ממדית. התמונה היא מורכבת. אבל אני ברשותכם, אני לא טוען שזה התממות ספרותית, כי קשה להגיד את זה, אבל כן אני רוצה לשאול, מה עומד מוכר כל החטיבה הזאת? באמת, האם זה תמים? אני אשאל ככה. האם זה משתבץ באיזה נושא שהסוגיה עוסקת בו, או זה פשוט עוד נושא שהם פתחו אותו? כלומר, עכשיו, שמענו דיני נפשות, פתאום פה, מה אנחנו עושים? בוא נדון, מה עם חייבי גלות? אני אשאל את השאלה אחרת. זה גם שאלה שראשונים מסוימים שואלים. למה מכל המקומות בסוגיה, על כל העשרה דינים שמפרידים בין נפשות וממונות, רק פה פתאום שואלים מה עם חייבי גלויות ו... מה קרה, כאילו? כלומר, האם זה משתבץ דווקא במגמת הסוגיה הזאת? אני חוזר לשאלה, הערה שהערתי בשיעור הקודם, שנשאלתי על ידי רועי. כן, הגיע הזמן להתייחס, בסדר? עכשיו ראיתי את זה בזמן שמחשב לא יכולתי לכתוב. אני הערתי בפניכם שעורך הסוגיה שינה פה את הסדר של הדורות. כלומר, אני אשאל עכשיו אחרת, האם העורך... יכול להיות שרבי זרע ורב ששת באמת הברייתא הזאת הם לא הכירו. בואו לא נכריע בשאלות הגדולות של התוספתא. אבל העורך ששם את זה אחרי מסית, האם זה חובר לאיזה קו שהוא מגלה אותו במסית? ואני אשאל את השאלה בצורה פשוטה מאוד. מה, אני אומר את התשובה כבר, אומר את הכיוון. מה למדנו ממסית? מה למדנו שם?
פוך.
שמה שעומד בשורש הדינים המיוחדים פה זה, לא, זה בעצם אם אני בא במסית לא תחמול ולא תחסה עליו, אז מה אני אומר במקרים הרגילים? אני חומל עליו. כלומר, כשאני ניגש לדיני נפשות, מה שמניע אותי זה הקושי להוציא אדם להוריד, זה החמלה, זה קשה לי. במסית אני אומר את התורה, תתגבר על הקושי הזה, לא תחמוד. אבל גם שם, אפשר לשמוע את הצליל, למה צריך להגיד לא תחמוד? כי זה באמת קשה, זה קשה להוציא אדם לאורי. עכשיו, בואו נחשוב לרגע על חייבי גלות. האם קשה להגיד לבן אדם, תגלה? האמת, פחות קשה מאשר להרוג אותו. מסכימים? מלכות, זה כנראה לא נעים לחטוף מלכות, אבל לא מתים מזה. או בלשון אחרת, מה שאני מבקש להציע הוא שהעלאת השאלות האלה היא לא, אפשר יכול להיות. אתם יודעים שיש לא מעט גמרות שבהם מופיע הגזירות שוות האלה, בהמון הקשרים. מוצאים כמה מהם? אני אביא לכם כמה הקשרים שהדרשות האלה מופיעות. כן, למשל, אני מביא לכם מספר גמרות. בסדר, גמרה אחת בבבא קמא דף פ"ו עמוד ב'. שם הגמרה אומרת שסומה הוא לא גולה לעיר מקלט, כן, הוא פטור מחיוב גלות. למה? מהסיבה הפשוטה, קשה לבוא אליו בטענות שהוא פוגע בבנם אחר, כי הוא לא רואה. בסדר, כאילו זה די מובן, נכון? אז זה אומרת הגמרה ככה, חייבי מיטות בית דין, מניין לי שגם סומה יהיה פטור ממיטות בית דין? אתה רוצח, רוצח, מחייבי גלויות, מלכויות, חייבי מלכויות, דיין שסומה יהיה פטור, אתה רשע, רשע מחייבי מיטות בית דין. בוא נביא לכם עוד אחד. גמרא בכתובות למדי דנה, יש דין של אם אדם חייב מיטה וממון, הוא פטור מהממון. מה אם הוא חייב מלכות וממון? מה הדין? אז זה מחלוקת של רבי יוחנן בריש לקיש. רבי יוחנן אמר חייב. למה? חייבי מיטות למדו את הדין, חייבי מלכויות לא למדו את הדין. בריש לקיש אמר פטור בפירוש, ריבתה התורה חייבי מלכויות כחייבי מיטות. היכן ריבתה התורה? אמר רבי עתיה רשע רשע וכו'. עוד גמרות, זה נמצא בעוד גמרות. אז האם זה פשוט במסגרת ביום כללי, האם חייבי מיטות כחייבי מלכויות, חייבי גלויות? אולי אני חוזר על השאלה, אולי זה להשתבץ על מעט הסוגיה. כלומר, אם זה מדין לא תחמול עליו, אולי זה לא תופס בגלויות או במלכות. לכן השאלה היא מיניים. השאלה היא איך להביא את התשובה, שהמסקנה היא שכן. כי זה יכול עכשיו להיפתח לאחד משני כיוונים. או שאומרים לי, זה גם נורא לשבת בכלא 20 שנה אשמת שווא. כלומר, אני לא תחמול עליו, הוא גם על כלא. גם מלכות זה לא תחמול עליו. או לחילופין, יכול להיות שאם לי נאמר גם בגלויות וגם במלכות, שמה זה מלמד אותי? שאולי מה? זה לא בגלל לא תחמול, אולי זה בגלל סיבה אחרת. זה אולי, לפני שאני אנסה לחשוב ביחד איזה כיוון לקחת, זה אולי תלוי בהערה של תוספות. כאן הסוגיה מביאה כדבר פשוט, רשע רשע, גלות נכון, רוצח רוצח. אבל בחלק מהסוגיות שציטטתי, לא ציטטתי את כולן, רב החולק על הבית ולא דורש את הגזירות שוות האלו. מה קרה שבחלק מהסוגיות רב החולק, בסוגייתנו של רב לא מופיע? אז תוספות פה שואלים את זה. שואלים תוספות, דיבור מתחיל, אתי הרשע רשע. תניה למיח, איתה עם התיק של רבא מברייתא דאחד, כמה פרק כמה, מלכות תחת מיטה עומדת, ולית לגזירה שווה דרשע, וכן פרק כמה דמכות, וכולי וכולי. אז זה אומרים, ויש לומר, דרבא אית לגזירה שווה, אלא דלאן החמילי כמר דלא צריך. יש נושאים שלגביהם לא צריך את הגזירה, גם בלי הגזירה שווה, ויש נושאים שחייבים את הגזירה שווה. בוא נאמר את זה אחרת. לפי הבעיה, שהגזירה שווה היא תמיד, אולי מסתבר שהגזירה שווה מלמדת דבר אחר מאשר לרבא שהגזירה שווה היא רק נצרכת בחלק מהמקרים. כלומר, אם הגזירה שווה היא נאמרת תמיד, זה פשוט אמירה של להיות בכלא זה כמו למות. כמו שחזל אומרים למשל, אני חשוב כמת, סומה חשוב כמת, כן את המשפטים האלה? כמו שלא רוצחים, כמו שהתורה אומרת, לאנוס אישה זה כמו לרצוח אותה. נכון, כי כאשר יקום איש על רעהו תוך נפש, כן הדבר הזה, אז גלות, מלכות, להרביץ לבן אדם, זו קביעה שהוא דומה. אם זה כך, אז הכיוון שיהיה, זה אולי בדין לא תחמול עליו, רק מה אני אומר, בתנאי שמה. גם זה, צריך חמלה על הדברים האלה. לשלול חירות, אז זה גם חמלה. אבל הרבה מה מתברר? שלפעמים רבה עובד עם הגזרה שווה, לפעמים לא. מה זה בעצם אומר? קובל עליו שאפשר להעביר דברים מסוימים מנפשות לגלות. מצד שני, הוא כנראה לא מזהה את התופעות. כמו יש דברים שאני מעביר מפה לשם, אבל הגזירה שווה לא טוענת של לשים בכלא, זה כמו להרוג אותו. היא לא טוענת את זה. ואז לכאורה, אם אני אומר כך, אני בעצם די הפרדתי בין גלות לבין בין מוות. אני לא טוען שלגלות זה כמו למות. אני טוען טענה אחרת, שלמרות שהם שונים, אני בשניהם אני מטיל אותו דין. עכשיו זה כמובן מחייב אותנו לשאול, אם כך, אז מה עומד מוכרי הדין הזה? וכאן, אם הכיוון הזה נראה, כלומר, לעזוב את כיוון החמלה ולעבור לכיוון הזה, ואני צריך לחזור לדברים שכבר נאמרו פה, אני לא מחדש פה שום דבר חדש, שאולי זה חוזר להבדל המהותי בין ממונות לבין כל השאר. כלומר, לפי אהבה אמינה זה נפשות מול כל השאר. לפי מה שנאמר למסקנה פה, זה אולי ממונות מול כל השאר. מבינים את ההבדל? אם זה נפשות מול כל השאר, חמלה. אם זה ממונות מול כל השאר, אולי אין חמלה בכל הדברים. ואז בסופו של דבר זה חוזר לאותה נקודה, האם זה בין שני צדדים, או האם, או האם מה? והענישה של האדם על חטאיו. כל מקום שזה ענישה של אדם על חטאיו, אולי מה אני אגיד? אז אני רוצה להעניש אותו, אבל לא בכל מחיר, כי לא אצדיק רשע, הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה כמובן, עוד פעם, מישהו פה ישאל בצדק, בצדק הוא ישאל מה עם גלות, כי גלות זה רוצח. שאלה טובה. אני גם אוסיף שגלות יש בראשונים דיון, אח שלי שגדול ממני, לא משה, עוד אחד בינינו, גם יצחק, זה עכשיו בר מצווה שלו הייתה על גלות. האם גלות זה עונש או כפרה? כפרה זה מושג דתי שהוא לא קיים במשפט החילוני. המשפט החילוני רק מעניש, החברה מענישה. וכפרה זה מושג דתי, אני רוצה לכפר על עצמי, על חטאי, כן? אני אומר, אם אני אומר שהיה לו כל מיני ראיות, אני לא זוכר בדיוק את הראיות שלו, בסדר? הייתי בן 11 או משהו בר מצווה שלו. אני זוכר אבל שזה היה נושא הדיון.
אז הגמרא אומרת כמובן שכהן גדול
מחפר,
ולא הגלות
מחפרת.
יפה.
כאילו
הגלות היא אמצעי לשמור את
זה, גם
אמצעי
לאנשיו, אולי גם אמצעי לשמור אותו חי. אולי גם הגנה, אולי גם הגנה. כי צריך לזכור, אם פה הזכרת, שבגלות יותר קל ממלכות, כי גלות, הרי גואל אדם יכול להרוג אותו. הוא בעצם סוג של התחייב מיתה. אז הגלות מגינה עליו. אבל אם רואים בזה כפרה, אז יותר קל להגיד, אז זה חשבון שלו מול אלוקים, כן? כאילו אני באמת פחות מדבר על הוא מול החברה. אז בסופו של דבר יכול להיות שהיחידה הזאת היא ממשיכה את הקו של לא תחמול, יכול להיות שהיא באמת פותחת חזית חדשה, היא כאילו מטלטלת את זה חזרה. היא כאילו אומרת, יפה מאוד שחשבנו לא תחמול, אבל אולי אני לוקח את זה למקום חדש. סיכומה של הסוגיה הזאת, היא פתחה בפנינו הרבה שאלות שהרבה מעבר למה שכתוב בסוגיה, אבל אני חושב שכל מה שעלה נמצא בתוכה. זה לוקח אותנו לשורות הבאות. אפשר להתקדם לסוגיה הבאה? כן, אפשר? קדימה, אז בואו נתקדם. אמר רבי חייא, כן, בבקשה, כן, דבר.
כאילו האדם במכות, אני מרגיש שיש משהו בייחוד במקומות שבהם יש חיוב מכות למרות שיש כרת. אז הגמרא לומדת את זה מדרשות, אבל כאילו אני מרגיש שממש עומד שמחוז, שלא יכול להיות שהבן אדם יישאר בסופו של דבר, יש כאן מישהו שפוגע באנשים אחרים, הוא פוגע בסדרי החברה, ולא יכול להיות שאנחנו רק נחכה שהקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו, ואנחנו רוצים, חייבים לתת תגובה בעצמנו, זה בדיוק את הנקודה.
כן, כן. אתה יודע שמי שהוא לוקה, נפטר מהכרת שלו. אז זה עורר אותם את השאלה. השאלה הזאת, האם מלכות זה סוג של מוות, זה גם עולה בתוספות ידוע בשבת, בהקשר של שבת. מה האב מלאכה של חובל? אז רש"י אומר זה דף, שאתה מוציא דם. בתוספות אומרים שזה של נטילת נשמה. אתה כאילו הורג, אתה הורג כאילו את המקום הזה. נכון, יש ביטוי כזה.
אבל רבה, לכן התוספות פה
קצת משונה התוספות. אז, אבל אני חושב ששני הכיוונים אפשריים, אבל אני עד רב, אם אתה יכול לבדוק את הכיוון הזה של רב, אבל זה...
זה מופיע בין אפילו,
בסדר גדול. לא, הם רומדים לסוגיה שם, כן? זה הם מדברו.
זה שיטוס
רב, מדברו על זה. טוב, בואו נתקדם הלאה, בסדר, אנחנו צריכים להספיק עוד קצת. כן, אומר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, פה אנחנו עוברים לסוגיה ארץ ישראלית, נכון? והוא שטעה בדבר שאין... הצדוקים מודים בו, אבל טעה בדבר שהצדוקים מודים בו, זיל קרי בי רבו. נו, מה אתם אומרים על הרבי יוחנן הזה? הוא בא מול משנה שאומרת שהם בדיני נפשות לא מחזירים לחובה, ומה הוא בעצם קובע? שיש מקרה שבו שכן מחזירים לחובה. לכאורה אתה אומר, אתה יכול להסביר את הלכאורה שלך?
כן, אני יכול להסביר את מה אומר של אף פעם לא דנו, אז זה לא כל הסופה של שלמה צעיר, זה בכלל לא חשוב פה, אז זה לא שום מה שיש חביד, הוא שאתה אומר שיש מקרים שזה בכלל לא נחשב דנים.
כן, שומעים מה שאיבן אומר? סליחה? לפי אחד מההסבר, יש לו שם שני הסברים. כן, אבל פה שמעון בא, מישהו אמר את זה בשיעור שעבר, ככה בסוף השיעור, שהסוגיה הזאת מאוד מזכירה את סוגיה דיין שטעה בדיני ממונות, ולכאורה, זה אני, אין לי הסבר, אני אשמח לשמוע רעיונות מכם. מה שהיא בעצם עושה פה הוא דבר מאוד נומה לחילוק של רב ששת שם, שהבחין בין טעה בדבר משנה לבין טעה בשיקול הדעת, רק, באמת קופץ לי משהו לראש, רק שאת אותה הבחנה הוא עושה במקום בין דבר משנה לשיקול הדעת, הוא עושה אותו בין להגיד דבר שהצדוקים מודים בו, זה להגיד דבר שהוא מפורש בתורה שבכתב, לבין דבר שלא מפורש בתורה שבכתב. הדבר הזה, רש"י הפליא את זה בתוך לשונו, כן? הרי מה רש"י אומר? רש"י אומר דבר שאין הצדוקים מודים בו, שאין טעותו מפורש בתורה בעדיה, אלא במשנה או בדברי המוראים. אז רש"י פה מאוד הקפיד לקחת את המונח משנה בשביל להגיד שפה טעה בדבר משנה עובר דירה. כלומר, בדיני נפשות, בטעה בדבר משנה לא נחזיר לחובה, רק בטעה במה שמפורש בתורה. זה מה שרש"י אומר. מבחינת ההסבר, שמעון גם אמר, הסבר מאוד מאוד דומה. מאיפה לקוח הביטוי, דבר שאין הצדוקים מודים בו? אז הביטוי הזה, אנחנו מכירים אותו בהקשרים נוספים. הקשר אחד הוא הקשר של הוריות. עוד בסדר? מה זה? בורה? הקשר אחד הוא הקשר של הוריות, נכון? שמה ראינו שם?
מותר לראות שישר תסתניר את הצפדיה, אתה רואה?
כן, אני קורא, בהוריות, דף דלת שם הגמרא אומרת שאין בית דין חייבים לשירות דבר שאין הצדוקים מודים בו, אבל בדבר שהצדוקים מורים בו פטורים, מה הייתה עם הזיל קרי בירב? ומה בעצם הנימוק הפשוט? שאני לא, כשהדבר מפורש, כשלהורות אפשר כשיש שני צדדים. כשיש שני צדדים, אז מה אני אומר? בוא נראה, מה הורית? אבל כשיש רק צד אחד, זה פשוט, זה לכאורה, אין לזה, בוא נדבר כפריסקאים, אין לזה חלוט שם הוראה. הם לא הורו, זה לא הוראה. אם זה לא הוראה, אז אין דיני הוריות, כן?
למה זה חלוט של הוראה?
כי אתה מורה, זה כמו שבועת שווא. אתה מכיר את המונח שבועת שווא? שבועה נועדה כשיש שתי אפשרויות. אז אדם נשבע, עכשיו אני בודק, נשבע אמת, נשבע שקר. שבועת שווא זה שאתה נשבע כשאין בכלל שתי אפשרויות, שעכשיו מישהו יישבע שעכשיו יום, כבר נשבע לידוע, זה שבועת שווא. למה זה שבועת שווא? כי אף אחד לא חושב שעכשיו יכול להיות לילה. לעומת זאת, אם יבוא בן אדם, נהיה בבית עם תריסים נגיד, כן? או במערה. אף אחד לא יודע אם בחוץ יום או לילה והוא יישבע. אז אתה חי בספק, לא? עולם השבועה נכנס לתמונה כדי, הייתי אומר, את כל משקל הכובד שלך לשים על אחד מהאפשרויות. אבל צריך שתי אפשרויות בשביל זה. גם אותו דבר הוראה. מתי אני אומר שבית הדין הוראה? כשמתלבטים, זה ככה או ככה. אבל אם שואלים אותך, אם נניח תפילין, כן? כלומר, שואלים אותך על דבר שמפורש בתורה. לא צריך להורות, כן? לא צריך להיות רב בשביל זה. זיל קרי בירב, הילדים הקטנים, הם יודעים את זה, כן? וכאן שמעון אמר ניסוח אחד, מאוד דומה לדברים שאמרנו אתה בדבר המשנה. איך הסברנו? לא מחזירים את הדין, דוחים את השח. לא מחזירים את הדין, הוא אף פעם לא היה דין. אומר שמעון, הדין הוא שבצדיק אל תהרוג. מה זה בצדיק אל תהרוג? מישהו שהדיינים חפרו בדין ואמרו שהוא מה? שהוא מה? שהוא זכאי. וואו, אבל האמירה הזאת לא הייתה. הם לא אמרו, הם אמרו, אבל אין לזה חלוט שם של פסק, זה לא פסק דין. אם בא דיין ופוסק נגד פסוקים בתורה, הוא לא פסק. ביד רמה יש איזה הסבר אחר, שהוא לא נקרא צדיק. כלומר, אחד חפצה ואחד גברה. כלומר, הסבר ראשון אומר שאין פה פסק, הסבר שני אומר, לא חל עליו שם צדיק. אתה לא יכול צדיק כשאמרו עליך משהו שהוא לא יכול להיות, כי אתה לא צדיק. אז הפסוק, וצדיק אל תהרוג, לא תופס כאן. אבל הכיוון מאוד מאוד דומה. אני אשאל, או אני אראה הערה פשוטה, אני חושב שקודם כך רבי יוחנן אשאל, מה העניין אותו להגיד את זה?
רגע, אין איזה חלוט שם של הוראה, ולכן ניתן לחזור, כי בעיקרון לא ניתן לחזור.
בדבר כזה לא נאמר הדין שלא מחזירים לחובה. או יכול להיות שרבי יוחנן פה במידה מסוימת במידה מסוימת נוגע בשאלות שהטרידו אותנו בשבוע, ביום שלישי, שגם נגעתי בהם בתחילת השיעור היום. אני שואל, כאילו, מה גורם לאמורה לקום לקחת משנה שאין בה שום רמז לסייג ולסייג אותה? אז אני חושב שהסייג בא ממקום שכל מה שהטריד פה. יש בן אדם שבית הדין אמר עליו שהוא צדיק, אבל אנחנו בטוחים ב1000% שהוא רשע. גם אותו נשחרר. הסייג הזה, מה בעצם הוא אומר? הוא בעצם אומר ככה, בטעויות שהדברים ברורים, אם ברור שהייתה פה טעות, אנחנו באמת מה? נחזיר את הדין. באמת, כלומר, יש גבול האמת השיפוטית, אי אפשר שהאמת השיפוטית תגיד על יום שהוא לילה. זה לא יכול להיות. איפה האמת השיפוטית הזאת הופכת להיות גורם? פה אני חוזר דווקא לניסוח הראשון של כהן. איפה האמת השיפוטית תהיה גורם? במקום ש... באמת יש מצדדים, זה לא חד משמעי, זה לא... אז, ואז אתם יכולים לבחור את הניסוח שמוצא חן בעיניכם, אבל באיזשהו מקום רבי יוחנן מתמודד עם שאלת השאלות של הדין פה, והוא מסייג אותו בגלל הרצון להפקיע את הטעות המוחלטת מהדין הזה. מה שאבל מעורר לחשיבה זה השאלה הפשוטה, והיא הפער בין מושגי הסוגיה ולמדגים על עמוד א' ולמדגים על עמוד ב'. כלומר, זה אותו רעיון כמו למדגים על עמוד א', אז למה שם זה דבר משנה מול שיקול הדת, ולמה פה זה דבר תורה מול כל השאר? גם אומרים שרבי יוחנן יש עולם מושגים אחר.
מה זאת הראשונה? זה דבר שאין הצדקים
לדין. אז אני אגיד לך משהו על המונח הזה. זה טרמולוגיה שונה לגמרי מרב ששת. כלומר, רבי יוחנן הוא הרי גם ארץ ישראלי וגם דור שני. רב ששת הוא דור שלישי בבלי. רואים שהם מנסים להגיד רעיונות דומים עם טרמינולוגיה שונה. עכשיו, הייתי אומר לך שטרמינולוגיה, דבר שאינם צדוקים מודים בו, זו טרמינולוגיה ארץ ישראלית, אבל האמת היא שהוא רק בבבלי. נכון, עמיחי? בדקת? תבדוק עכשיו. לפי מה שאני בדקתי, הוא רק בבבלי. כן.
זה מסכים שלא שאלות לגמות. פה אנחנו מסכים בהאם זה דבר שכתוב בתורה בפני מפורש, או דבר שלא כתוב בתורה בפני מפורש, או שזה בעצם יצירה פרשני של חכמים. זה דבר שצריכים להורידים בו. או שמה זה דבר שהוא מפורש לי במשנה. או שיש פה שיקול דעת. איך מפרשים שיקול דעת? מחלוקת.
כן, ואני רוצה לשאול אותך, לכאורה בתאה בדבר משנה, יכולתי להגיד בדיוק, אם היה כתוב בגבר אותה בדבר משנה, כולם היו עושים לי ככה בראש, אומרים איזה יופי, נכון? כאילו, כשבית הדין הוא מזכה בן אדם מול משנה מפורשת שהוא טעה בעליל, תחזיר את הדין. עכשיו, בלשון רש"י משמע שזה לא ככה. עכשיו, השאלה מה עושים? ופה אני אצלה את הכיוונים. כיוון אחד הוא כיוון שאני חושב שאתה מנסה להגיד אותו. אז בוא תנסה לומר אותו בצורה שיתשכנע אותנו. שאולי יש הבדל בין דיני ממונות בטעות לבין דיני נפשות. כלומר, העיקרון יהיה אותו עיקרון, ועדיין ההגדרה תהיה הגדרה שונה. דהיינו, בדיני ממונות אנחנו נקרא לטעות ברורה שהדין חוזר מאליו משניות, בדיני נפשות מסיבה שיגיע לצלח לשחרר אותנו אנחנו על משניות לא נגיד, רק על פסוקים בתורה נגיד את זה. כן, אני גם יכול בגדול גם להציע איזשהו הסבר מסוים, זה יכול להיות כיוון אחד. אם אני אעשה קצת לפתח, רק קודם אני אעיר שבגמרא באוריות מי משתמש בביטוי דבר שאין פסוקים עודים בו? שמואל דור ראשון, תורות של שמואל זולגות לארץ ישראל, אבל בירושלמי זה לא מופיע. אז אני לא יודע אם יש פה השפעה של... אני לא יודע. אבל אתם יכולים לראות כאילו שדור ראשון שני אומר דבר שני הצלוקים מודים בו, המונח דבר משנה עוד לא קיים. הם לא אומרים אותו. אז זה יכול להיות... הרעיון אולי נראה דומה, אבל יכול להיות שההסבר הוא כזה. מה באמת הקו בין תורה שבכתב ושבעל פה בתחומים האלה? זה נוגע גם להמשך עם נואף ונואפת. אני מקווה שנספיק את זה היום. והסוג הטעות שעולה בתורה שבכתב הוא סוג אחר של טעות שעולה בתורה שבעל פה. תורה שבכתב היא קובעת את הגבולות היסוד של התחום. תורה שבעל פה בדרך כלל מבררת יותר את ומיטה. זה ודאי ככה, לא יבוא מתורה שבעל פה פתאום יגידו לי בן אדם חייב מוות. צריך שיהיה כתוב בתורה שהוא חייב מיטה. ומה התורה שבעל פה תלמד אותי? באיזה מיטה, איך הורגים אותו, התראה, עדים, התלמדתי את הפרטים של התחום. כלומר, כשאדם יתאה בדבר שאין עסוקים לומדים בו, יש לו מקום רק לטעות אחת. מה הטעות שיכורה תהיה לו? שהוא יחשוב שהוא שעל העבירה הזאת לא חייב מיטה. כלומר, אני שואל כאילו על מה הטעות יכולה להיות בדבר שאין הצדוקים מודים בו, סליחה, בדבר שהצדוקים מודים בו. אז זה חוזר לעצם השאלה אתה חייב מוות או לא. לעומת זאת, בתאה בדבר משנה, בהגדרה, המשניות יותר עוסקות באיזו שאלה, מוות כזה, סקילה, נשרפים או נהרגים, זאת אומרת משנה מפורשת, אבל עדיין הדבר הזה מה? הוא יהיה דבר שהצדוקים חולקים, אולי הם הורגים אחרת. כן, צריך לעיין רגל אחת הצדוקים. היום במחקר אני אתן לכם סוף דבר של המון ומחלוקות. מקובל, הדעה הרווחת היא שיש איזה עוד בין הלכה הצדוקית ובין ההלכה של כת מדבר יהודה. זה בין יתר נשען על, על זיהוי אפשרי, סליחה? ההלכה הצדוקית לבין כת מדבר יהודה, זה בין יתר נשען על, 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 על מספר דברים. קודם כל, המילה בייטוסין, שאנחנו רגילים לחשוב שזה הילדים של בייטוס, תלמידים של בייטוס, בכתבי יד זה בית סין. בית סין זה, סין זה כמעט איסיים, כן? אבל, אבל זה לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שבדבר יהודה נמצא מגילה אחת של הלכה, של הלכה, זה נקרא מקצת מעשה תורה, MMT. וההלכה, ויש שם דברים שמופיעים במשנה, כי מיוחסים בצדוקים. אנחנו מוצאים זיהוי בנתונים, לא רק בשמות. העובדות המעטות שיש, יש מעט מאוד מידע על הלכה הצדוקית, זה נראה דומה. לכן הוא קובע על הנזהות, אז צריך ללכת ולבדוק בכתבי כת מדבר יהודה את כל תורת העונשים שלהם והחטאים ולראות מה העומק המחלוקות. יש לזה גם ספר שיצא לאור לפני כשנתיים. אז הנה, היום הוא קובע לזהות את ההלכה שלהם. האם, האם זה אותה שכבה חברתית? זו שאלה אחרת. אבל שההלכה שלהם היא, היא הלכה דומה. טוב, בשנים האחרונות יש יותר מחקר הזה, יצא לפני כשנתיים ספר לדעתי מרתק, כאילו ממש ספר שנותן המון תובנות, שנקרא לגלות נסתרות. זה ניסיון ראשון לתאר את ההלכה של כת מדבר יהודה, ספר שהוציאו לאור קנה ורמן וארון שמש. יש שם ארון שמש המון עסק בתורת החטאים והעונשים, הוא כתב על מכות, על סנהדרין. זה המקום שאני חושב שכדאי לבדוק, אני אנסה להציץ שם. אני רק אומר, אם נחזור לפה, דבר שהצדוקים עונים בו זה טעות בשאלה חייבים איתה או לא. כבר טעה בדבר משנה הולך להיות אם הוא נסקלין או נשרפין. יכול להיות,
אבל יש הרבה משנות שמדברות על גדרים של חייבים מידות וכל מיני כאלה. יכול להיות טעות בזה?
אז אולי אני טועה, אז אולי אני טועה, בסדר, אני מקווה שאני לא טועה בדבר משנה.
המחלוקת של כדרכה ושלא כדרכה זה בדיוק הסיפור פה. אז יש לך פה משהו שאתה שואל את עצמך, מהתורה לא כתוב אם אני חייב על זה או לא. אני יודע שגילוי אותה אני חייב. שאלה אם לא
כדרכה
זה
מזה. כן, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. בתורה כתוב שמי שבא על אישה, שאלה אם מה נקרא לבוא על אישה. מבין? כלומר, יש מוסכמה מוחלטת שיחסים בין, הוא בא עליה, חייב. אבל מה נקרא יחסים? האם כדרכה או גם שלא כדרכה, כן? הכיוון, אני אומר אותו ככה, הכיוון הוא שבנפשות, אולי באמת יש הגדרה אחרת, סוג אחר של טעות. זה כיוון אחד, אני חושב שנתקע לי באמצע ההסבר, אבל זה הכיוון שצריך לחתור אליו. אבל כיוון שני, אני פתאום נזכר בירושלמי, בסנהדרין, בהלכות הקודמות שלא למדנו כבר שם, מגיע לי מכות על זה, ושם הגמרא אומרת, אני, זה סנהדרין פרק א' הלכה ב', שם הגמרא אומרת, רק שנייה, אני אחפש את זה. שנייה, אני אמצא את זה. איפה זה ירושלמי עלתה בדבר משנה? נו, מישהו זוכר?
כן, בהלכה ג'
זה בהלכה ג'?
עלתה
בדבר משנה, כן. בפרק ד' הלכה לא, זה לא פרק ג', זה בהלכה א'? כי שם יש דעה שזה רק טעה בדבר תורה ולא בדבר משנה. אתם זוכרים את זה? טוב, אני מיד מוצא את זה, בסדר? אני מקווה שאני אמצא את זה, אני אגיד ככה. כן, זה א' א'.
לא, אבל
זה מדבר על דין תורה. זה א' לא, זה א' זה באלף א', זה לא בדלת א'. בדיוק, זה מה שאני רוצה, בסדר.
אבל
טוב,
שאני
בכלל
מושג אחר לגמרי.
בוא נבדוק רגע אם זה קשור, בסדר? ברשותך. מה אנחנו מחפשים שם? אנחנו מחפשים...
זה
מצאת את זה? שמואל האחד, שנייה, אני מוצא את זה. הנה כאן, מצאתי את זה, כן? טוב, אני לא בטוח שזה אותו דבר, אבל מה ענן קיימי? אם יש את האב ודנן משיקול הדעת, בדע מה שעשה עשוי. אם יש את האב ודנן דין תורה, בדע ישלם מביתו. עכשיו, אבל המשך, רבי בא בשם רבי הבא, שאמרו לו, הרי היה מקובל לגלושה, ויש דין תורה. טוב, לכאורה מונח דין תורה שמה, למה הכוונה? שיהיה על פי ההלכה, כן?
שיקול הדעת.
אבל שימו לב, ששם התיאורגיה של הירושלמי, דין תורה מנוגד לשיקול הדעת. המונח דבר משנה לא מופיע, הוא לא מופיע.
כמו שאצלנו קיבלו אלה, קיבלו, יש את הסיפור שמקבלים עליהם, ואז עדיין הוא משלם. למה? בגלל שהדעת לא מדין תורה.
כן, אבל כשאנחנו אומרים את זה בבבלי, מה אנחנו מתכוונים? שזה לא יהיה על פי ספר החוקים של המנדט הבריטי, כמו שקורה במדינת ישראל, שיהיה על פי השולחן ערוך, נכון? אבל פה זה בא כניגוד בין שיקול הדעת לבין דין תורה.
אבל שיקול הדעת...
אתם מבינים את הכיוון שאני חושב עליו הוא, שמדובר פשוט בפער לא בין התחומים, או לא פער בין נפשות לממונות, אלא בפער בין רבי יוחנן לבין רב ששת.
אבל זה גם שמואל.
זה שמואל בירושלמי, אבל לא בבבלי.
לא, בהוראיות
מדבר על חברות. לא הבנתי, אבל מה זה בהקשר של הוראה?
הוא
אומר את זה בהקשר של הוראה. אני רוצה לדעת בתחום של סנהדרין, כשרוצים להגיד לי מה שאמרת הוא גורנישט, הוא לא פסק, אין לו חלוי של פסק, שום דבר, האם זה טעה בדבר משנה או חייב להיות פסוק מפורש בתורה. אני אומר, אני מגלה פער בין הסוגיות. עכשיו השאלה היא האם לייצר הבחנה בין התחומים, להגיד בדיני המונות פה עובר הגבול פה, ובא להגיד שרבי יוחנן חשב על החילוק הזה, כל מה שהוא פחות מפסוק מפורש בתורה מבחינתו זה כמו שיקול הדעת, ורפי רב ששת זה לא ככה. כלומר, ההבדל הוא בין הדוברים. ואני שואל, האם זה קשור לזה שרבי יוחנן קודם לו? האם זה קשור לארץ ישראל? אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זאת שאלה שחייבים לתת עליה את הדעת. כלומר, מה קרה, אם זה אותו עיקרון, מה קרה באותו דף שתי הגדרות שונות? כן, עמיחי, בבקשה.
זה מתחבר לזה שאין בכלל דבר משנה בירושלמי.
נכון, נכון, אני אומר רק המונח דבר משנה הוא כנראה מטבע לשון שטבע אותו רב ששת. האם רב ששת לקח, אני עכשיו אני אגיד את הדברים קצת יותר ברורה, המוראים הקדומים דיברו על מפורש בתורה דבר שהצדוקים עודים בו, זיל קרי ורבו, ובא רב ששת ואמר למה לא אותו דבר על משניות. כאילו המהלך שבגמרא למדים על עמוד א' שרבינה ורבשי אומר ומה עם רבו שמואל ומה איתנו, אז רב ששת כבר, בעצם אולי רב ששת כבר עמד לפני ההבחנה הזאת, והוא אמר, ומה עם המשנה? אני מאמין במשנה, אני מקבל את סמכותה. כן, זה הקנון. ואז יכול להיות שיש פה פשוט שלב שמטרים את רב ששת, ואולי רב ששת תיקח את המונח פה, וקצת יגלגל אותו. וחילופין, בגלל שאותו עורך בבלי מביא בעמוד א' את זה, בעמוד ב' את זה, מה יותר מסתבר? שזה מה? תגידו אותה, מה יותר מסתבר? שאולי הוא מבדיל בין התחומים, כלומר העורך מבדיל בין התחומים. איזה מין עורך זה? מביא לך את רב ששת, אחרי זה את רב יוחנן, והוא לא שם לב, כאילו, אם הולכים בכיוון רש"י, מה הוא לא שם לב שפה טעה בדבר משנה, לא נחשב כזה טעות. אני לא יודע, אבל השאלה מתבקשת.
הרייבד מזהה את שניהם לגמרי.
הרייבד איפה?
מה ראינו? כתוב שם, ראינו שהוא יורד על הסברה המשונה של הרזה. אז הוא מזהה שם לגמרי, בין דבר משנה לדבר שצריך לימודים, הוא גם מעומד הרשב.
כלומר, הוא יחלוק על רשי, אז השאלה שנקרא, הרייבד הזה לדעתך יחלוק על הרשי פה, הוא יגיד שגם בתאה בדבר משנה אנחנו נחזיר את הדין בדיני נפשות, אם הוא הזיקו אותו בתאות?
הוא יושב שם מבחינת הסברה.
אז אני שואל, אז לפי זה אתה פותח עכשיו כיוון שלישי. שכשאומרים דבר שאין עסוקים כלולים בו, למרות שמשמע שהוא רק תורה שבכתב, הוא יכלול גם משניות, רק שהשאלה המתבקשת היא איך זה יכול לכלול משניות, הצדוקים בדיוק חלקו על המשנה, כן? אלא כן תגיד, לא, שרבי יוחנן התכוון רק לפסוקים, ואחרי זה אנחנו מעדכנים את המושג, ואנחנו היום מזהים את המושגים. טוב, אני לא יודע, אני מבקש לך לעיין אותם ברייבד הזה ולבדוק את זה. כן.
אני לא מבין, אני לא לא לגבי ההשוואה של רבי יוחנן לרב ששת, אלא לגבי מה פתאום רבי יוחנן עשה את זה באופן הבסיסי. מה
מניע אותו?
קורא מלא פעמים באמת בגמרא, כאילו אין שום חילוק במשנה, אין שום דבר כזה.
אני אגלה לך סוד, אני בכל דוגמה כזאת מנסה לשאול את עצמי מאיפה זה בא? האם זה בא מרמז בתוך הטקסט? האם זה בא מאי נחת מהדין? האם זה בא כי הוא רואה דברים אחרים מנגד העיניים? אני משתדל לשאול, לא תמיד אפשר לענות על זה. אבל פה כמעט הסייג הזה, במיוחד שהוא רוכב על הסוגיה הקודמת, הוא כנראה מאוחר לזה, כן, אבל הוא רוכב עליו. זה קישור מתבקש, כאילו רוב הששימון אמר, נראה לי נכון. כאילו, אפשר להגיד שהוא יצא צדיק, שלחו בן אדם שכתוב בתורה שהוא חייב מיתה, ואמרו שהוא לא חייב מיתה, כאילו, יכול להיות דבר כזה. הוא לא יצא צדיק, זה כלום. עכשיו, זה בחלק רוכב על השאלה, מה היסוד הדין פה? שמשל ביוחד
עושה?
כן. אם אתה אומר לי זה קורה הרבה, אז רק אומר לך, אני במקומות האחרים לא משואל את השאלה הזאת. אני משתדל, לא תמיד יודע לענות על זה, אני משתדל.
אז מה אתה חושב שעכשיו יסוד הדין?
יסוד הדין הוא שקשה לקבל שבכל מחיר אנחנו נהיה כמו בתי יענה ששם תומנת ראשה בחול, וכשיש בן אדם שבעליל חייב מוות וטעו איזה טעות לגמרי בנבדל ברור, כן, כמו שאתם רואים, שגם אנחנו נביא איתו הגול גול. אפשר להגיד את זה, כן? כל המצלמות, הכל רואים את זה. וזה קושי לקבל את הדין עד הסוף, כן? להגיד שהאמת השיפוטית יכולה להיות סותרת את האמת העובדתית. היא יכולה לא להתאים לה, היא לא יכולה לסתור אותה. זה רחוק מדי.
רגע, הגמרא בחטא, נראה לי. הביאה את העניין הזה של נגיד של... לא משהו קשור לעניין שלנו, אבל סתם. עניין של... באדם קרוב של עצמו. ואז הם עוברים את הסוגיה, ולפחות. את הסוגיה של, נגיד, פלגין על דיבורה. שהנה, באמת האדם יכול ממש להיות מציאות... האדם יכול להעיד על מישהו שבא לשתו, אז הוא יכול להעיד כנגדו, הוא נחשב עד, ואשתו לא נחשב עד, כאילו המציאות המשפטית היא, הוא קביל בשבילו, והוא לא קביל בשבילה, בשבילו הוא
קביל בשבילה מציאות. קודם כל אני שמח שאתה עושה שלום עם האמת השיפוטית, וגם שם צריך לשאול הרבה שאלות, אני פשוט לא נושא הלימוד עכשיו, אבל גם הסוגיה שם מעוררת שאלות אדירות, שהרייבן שם שואל, למה לא להגיד לדיון שבטלה מקצת הבטלה כולה, איפה אתה, באמת, איך אתה עושה דבר כזה, כן? אז אולי אם נספיק ללמוד עכשיו נואף ונואפת, אפשר לקבל קצת תשובה לשאלה שלך. ההפשך, אתה רוצה להעיר בבקשה? כן, מוצאו נואף ונואפת, יהיה פעם פעם.
אפשר קצת ללמוד את השתנות לגבי האתר בין הרבותות. זאת אומרת, אני שואל, ברגע שהוא אומר לי שדבר שהצדיקים מודיעים בו, אז אני מחזיר את הדין בשבילו, אז אני שואל, האם זה מצד האמת? זאת אומרת, שאני רואה פה משהו שהוא כל כך ברור, כן? אז ברור שאני אלך על פי. כאילו בדבר שאין עצו כימודים בו, זה כבר מה זה אין עצו כימודים? זו תורה שלא הרבה, זה פרשנות של חכמים. נכון? זה דרשנות של חכמים, זה מחלוקות של חכמים.
אני מקבל, אבל אני רק אומר, לפי הסוגיה בעמוד הקודם, אחרי שחכמים דרשו, כתבו את זה במשניות, לטעות במשניות, זה נחשב לא לדעת פסוקים. לכן אני שואל, אז מה קורה ביחס בין הסוגיות?
אני... אני מדבר דווקא על הסוגיה שלנו, שאולי זה מלמד אותי משהו, זה מעניין, זה מלמד אותי משהו על תורה שבעל פה, זאת אומרת, הוא אומר לי, אין לי ודאות מוחלטת בפרשנות של חכמים, בדרשות של חכמים. אני, הוודאות המוחלטת שלי, היא בדבר שהצדוקים מודים בו. במובן הזה הוא צדוקי, כאילו, זה אני אומר את זה בחריפות. אני כן, בדיני נפשות, אז הוא אומר, אני רק הולך עם הדבר הכי הכי ודאי שלי.
אתה ממשיך לקו שלך מקודם.
זה הפוך לתורה של בעל פה. ששם זה, אז הם דרשו, יש לי מחלוקת כדרכה שלא כדרכה. זה לא מצד המחלוקת, זה מצד זה שזה נובע ממשכבי אישה. כן, מה שרשי אומר, שזה נובע מדרשה. ופה זה לא דרשה, זה דבר שפה שזה שחור לגבי לבן. ולכן אני הולך לזה, זה מאוד מעניין על תורה, על אמירה על תורה שבעל פה.
או במילים אחרות, יכול להיות שתורה שבעל פה מייצגת כבר, אנחנו מדברים על האמת המשפטית, תורה שבעל פה מייצגת בהרבה מובנים את המפגש בין האמת המשפטית למציאות. אז לכן כאן אנחנו, את מה שהוא עדיין תורה, הוא עדיין באמת משפטי, אנחנו נקבל לגמרי, את מה שיש כבר במפגש, במקום הזה אנחנו מבינים את מה שאנחנו רוצים להיזהר, אנחנו רוצים להישאר לגמרי באמת המשפטית.
זה יכול להיות, אני עדיין שואל מה קרה לסוגיה הקודמת, כלומר, אז אתם רואים בדיני נפשות, עושים ככה.
ראינו פה בכלי בדיני ממונות שיש, דיברנו על זה הרבה, היכולת לעשות פשרה, זה שאנחנו נסך הכל לא, כאילו...
כי אגיד לך מה...
לעשות הסדר בין אנשים ולא להעניש, הוא לא מגיע בתור כובע של אלוהים עכשיו שיכול להחליט מחיה ונעימות. כאילו, זה מסתדר לי דווקא, מה שעשית.
יכול להיות, אני פשוט לא בטוח, אני מרגיש מבוכה קצת, אבל האמת היא שהקטע הבא בגמרא יותר מביך, נכון? הנואב והנואפת, מה בדיוק הוא שואל אותו, כן? בא מיני רבחי הברבא מרבי יוחנן את האב ונואף ונואפת מהו? נותרו איזה תשובה נותנו, כן? אמר לי, הדמוקדח יקיד זיל קוץ קרח, שזה הקרח זה הדלת שלך, כן? וצלה, ותצלה אותו. אז מה הוא ענה לו?
עכשיו אתה שואל, תן לי בך להבין וזהו.
אמר רבי אבא רבי יוחנן, אתה בנואף, חוזר אל היחידה מיין חוזרין, אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן, שתאה שלא כדרכה. טוב, זה כבר דורש יותר מהשמונה דקות שנשארו. אז אני מציע שנתחיל את זה פעם הבאה, בסיפור של הנואף והנואפת הזה. ראיתם כבר ראשונים על זה? יש אחד מהפירושים שמצחן ביניכם?
הראש.
הראש מצחן ביניך?
כאילו,
גם. מדהים, לא? אוקיי, אז זה בפעם הבאה. אפשר להגיד משהו קצר פשוט שבוע, בא לכם? אתה רוצה לשאול? תשאל.
כל הסוגיה של מה שעשיתי מאוד 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 לא. כאילו, הספקתי להיות קצת על זה, על כל הסיפור שיש כל נושא שבאותם ששומדים רואים איזידים. שמופיע על הסל, מופיע במשלון מופכלי הזה ותוספתי עם טיפול. שנשים שאוכלים עד שקט החמה לא מוכים להם, אמרו כי נוח שמשלמים לא גדולים איזה דם. ואז מופיע לך משנה, הוא על הלכה, שלכה זה רק חיים, ודבר שלא מפרש בתורה. ואז עצם רואים, וגם רואים בכל מיני ראשונים על כל נושא שם, שזה עצם להגיע להיות מצב שרגע שדבר מפרש בתורה, אז אפילו כל הנושא של שגיד לא חיים. שרואים שכן יש איזשהו מנד אחר, משהו שפעם מופש בתורה, שזה דיין עשה השוואה לנתחל בדום השעד, לראש עצות לימודים, ורואים שיש איזה מנד אחרת אפילו, ואפילו מעל, גם נגיד שיש תחל בדום השנה, אם זה חפי של הוראה, אבל דיין זה בכלל מוסד של הוראה ושל דין, ושפה זה אפילו כאילו סופר, זה בכלל לא מתקרב לשום עניין של ביטל בכלל.
כן, האמת היא ש... אחרי שרה יחכה, לא נורא. אבל האמת היא שגם הביטוי זיל קרי בי רבו, הוא לא מופיע בהקשר של תאה בדבר משנה, נכון?
כן, שלא.
אמר את זיל בי קרי רב אומר.
שלא.
ומה הוא אומר? אומר רש"י, תינוקות של בית רבן יודעים שאינו כלום והדר. כלומר, זה נכנס בגדר שאתה אמור ללמוד בבית ספר יסודי. בוא נאמר את זה בצורה קצת אחרת. זה מה שכל יהודי צריך לדעת. לעומת זאת משניות, אולי זה ידע שדיין צריך לדעת, לא בהכרח כל יהודי, כלומר, אם זה ככה, האם זה משפיע מה שנאמר פה? אבל איך זה משפיע, שימון? כלומר, מה שכל אחד צריך לדעת, הוא מראש בטל כאפרד הערה, הוא מעולם לא היה. כן? כמו שאתה אומר גם על השוגג, כלומר, אם בן אדם שוגג... זה קרוב למזיד, לא לדעת דברים שכתובים בתורה, למה? כי אתה צריך ללמוד.
אנחנו כותב סדם רש"י ובוחריות על שם המפריע שביתם החיון השיעור זה דבר שאם חצית מודם בו למה זה לא חדר אז כלומר, אין ביתם חיון בדבר שצריכים מודם בו ומישהו עשה לפי זה אז הוא לדעת חיון למה רש"י כותב אז הוא כבר ידעי אפילו זה כבר נשא לו ללמוד לדע לא חייב ישוגי מעלה הוא כבר פני זה דבר שבדיקות הדבר, שזה בכלל לא
שגיד. אבל לפי זה בדבר משנה לא נגיד את זה. כלומר, אם בן אדם יעבור על דבר של דבר משנה, לא נגיד שהוא קרוב למזיד. כנראה שהמשניות לא נחשב אצלם ברמת ידע בסיסי, אלא זה משהו שאולי כבר מישהו שהוא קצת יותר יודע. ואז יוצא שבגלל זה בתאה בדבר משנה, אנחנו נגיד שזה יכול לתפוס. ולמה בממונות לא אמרנו ככה? בגלל החומר המיוחדת של נפשות.
שוחחת לי נגד הבעל המאור בסוגיה הקודמת. שלא כל בעל הדין לא חייב לדעת את
זה. אבל בעל המאור, אתה צודק. כלומר, בעל המאור בסוגיה הקודמת, כל הרעיון של זה, הוא מפעיל זיל קרי ברב על תאה בדבר משנה. אתם רואים איך הלבטים שלנו פה מסתובבים, כאילו, עד כמה לזרות המושגים או לא. בסדר, אתה לא יכול לעצור כאן. על חיי שרה אפשר בשנה הבאה לדבר. יש 5 דקות. טוב, אז משהו, 3 דקות אצלי, אבל הכי קצר שאפשר. ההתנהגות של העבד, כשהוא בוחר שידוך, נושא שאין פה אף אחד נשוא, נכון? זה, הוא נראה לכם סביר? לא, ההתנהגות שלו נראית לכם סבירה? נראה סביר? כן? כלומר בודקים משפחה, שזה דבר חשוב, רק תדעו. צריכים לחיות עם, עם המשפחה של הכלה. זה גם העולם של הבחורה. זה נכון, אבל זה גם מקרין עליה. אדם הוא מן ראי של נוף תבנית מולדתו. כלומר, היא רק למדה כל מיני דפוסים. הבוקר בדרך כלל פה שמעתי ברדיו אומרים, אם הבית שלך ידברו כמה חשוב לעשות חסד, הילדים שלך גם ידברו כמה חשוב לעשות חסד. זאת אומרת, תגמול חסד, אז אולי גם הם יגמלו חסד, כן? כלומר, וגם המבחן הזה שהוא עושה, הקרינה לפניי, זה נראה ממש טוב, מה הוא בודק? אם היא גומלת חסדים, מתאימה לבית אברהם, אבל יש גמרא בחולין, בצד יאי, שהגמרא אומרת, כל נחש שהוא לא כנחש שעשה אליעזר עבד אברהם, איננו נחש. אז זה נחלקו הראשונים איך להבין את הגמרא הזאת. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י', הרמב״ם כותב שאסור לנחש, ואליעזר עבד אברהם עבר על הלב הזה של ניחוש, כי זה ניחוש מה שהוא עשה. הוא פרש את הגמרא... סליחה? נכון, ואבי הרייבד תוקף אותו בחמת זעם, והרייבד אומר, גוואלד ריבונו של עולם, הוא ודאי עשה כהוגן, ככה הוא רואה לעשות, והוא מפרש את הגמרא הפוך, מי שרוצה לעשות מבחן כמו של אליעזר, שזה ראוי לעשות, ככה עושים אותו, וזה לא יעבוד אם זה לא יהיה כמו אליעזר. ובסוף הוא מסיים שאם אליעזר עבד אברהם עצמו יצא מתוך הקבר ויבוא לרמב"ם, הוא יעשה לו פוס על הנורה. אני שואל אתכם יד על הלב, אין לנו זמן פה להאריך, יש שם בכסף מישני, הוא מביא מהר"ן, והמון המון דברים. לכאורה המבחן נראה טוב. מה יש לרמב״ם נגד מה שהעבד עשה? אז כאן אני ממש בדקה שנשארה, אני נוטה לחשוב שאין באמת בעיה במה שהוא עשה, בעצם הנחש. זה ממש נראה הגיוני, הוא בדק אופי, מידות, זה נראה נכון. מה שאני חושב שיפריע לרמב״ם זה דבר אחר. בהמשך הפרשה מאוד מאוד בולט, שבגלל שהיא עמדה במבחן, שהמסע ומתן בין הצדדים הוא כבר לא נתון לבחירה חופשית. אני רוצה לשאול אתכם, אם היה בא בן אדם... סליחה? אותה שואלים, אבל כשאליעזר, העבד, אני כמו חז"ל אומר, זה אליעזר, בסדר? אליעזר אומר להם את כל הסיפור, ואז מה כולם עונים? מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך טוב ורע. זה מה שהצבן את הרמב״ם, והסביר למה הכוונה. לעשות מבדקים ולעשות זה ודאי בסדר. אבל בשלב שהמבחן הצליח, הם נטרלו לעצמם את הבחירה החופשית. מה הם אמרו לעצמם? אי אפשר להתנגד. ואני רוצה לדמיין לכם סיפור כזה. בא איזה בן אדם עם 10 גמלים, ורוצה לקחת את הבת שלכם. לא נכנס את השאלה, בת כמה היא. בסדר, נגיד שהיא בת 20. בסדר? יותר, הם לא יראו אותה. אתם יודעים הרי מה זה חינה. נפרדים מהבת, אף פעם לא יראו אותה, היא הולכת לא יודע לאיפה, היא הולכת להיעלם. זה כל כך קל, מהשם יצא הדבר, לא סתם, איפה רואים שמתקשה להם? יש בנערה, ימים או עשור, מה זה בעצם מגלה? הם לא כל כך רוצים, ומה כאילו שבר אותם? יצא כזה מבחן, מהשם יצא הדבר, כן? כלומר, מה שמציק לו זה הדטרמיניזם שבדבר. אבל צריך לדעת שגם אם אתם עושים מבחני אופי ואתם תבדקו טוב את הבחורות שאתם תרצו איתן, זה לא דבר, צריך לדעת שהאדם יש לו שליטה על הבחירות שלו, וגם אם המבחן מצליח לא חייבים להגיד כן, כאילו, מותר גם לבחורה להגיד, כאילו, מותר בתחום הזה צריך לרצות את הזיווג. אי אפשר רק להגיד, המבחנים הוכיחו, כן? זה לא רעיון למקום עבודה. שמי שבאמת עשה פה תיקון זאת רבקה, כי כששואלים אותה מי רוצה, אז היא... הפוך, הרמב״ם תיאב דטרמיניזם ממש. לא משנה, אנחנו צריכים לדבר על זה אחרי מנחה, טוב? אשרי.